גומרים הולכים עם חן ליברמן ודני סידס.
בוקר טוב, וענת גלובוס כאן ומאיה קנולר.
בוקר טוב דני.
בוקר, ראית מה זה? הלחץ של טראמפ באבל פיו יותר חזק מהלחץ הצבאי. הלחץ הצבאי לא משחרר חטופים בחיים.
ואתה יודע משהו? גם הלחץ הציבורי לא, כי לא היה כזה.
לא היה
מספיק כזה, וגם היה המון המון הסתה נגד הלחץ שהיה, כלומר היה מי שהצליח
היה לחץ ציבורי,
להשתיק אבל את הלחץ הציבורי.
היה צריך יותר, היה צריך, וכנראה שאין יותר ממה שיכולנו, ואז הגיע הבריון הגדול, נכנס לחדר, שקט כולם! וכולם...
יש גם גרסה אלטרנטיבית למה שעכשיו אמרת, שזה לא בדיוק איזשהו לחץ ומנוף לחץ שטראמפ הביא, אלא דבר שבעצם היה ידוע מראש, כלומר כבר כשטראמפ נבחר היו את אלה שאמרו, ואנחנו נדבר בהמשך עם יאקי דיין לשעבר הקונסול הכללי בלוס אנג'לס, שנתניהו מתוך הבנה שבכל מקרה העסקה הזאת בסוף תצטרך לצאת לפועל, לא תהיה דרך אחרת, העדיף פשוט להמתין עם המתנה הזאת לטראמפ, כאיזושהי מחווה, מחווה שלטה בחיי אדם. זאת גם טענה, אני לא מחליטה ואומרת עכשיו מה מכל זה עובדה, אנחנו נצטרך להבין בהמשך הדרך מה בדיוק קרה פה, עם עוד ועדת חקירה ממלכתית שלא תקום. טוב, עכשיו אנחנו עם אלוף במילואים גדי שמני, בוקר טוב.
בוקר טוב.
לשעבר אלוף פיקוד מרכז ועוד הרבה טייטלים אחרים, אבל אני מציינת את הטייטל הזה, כי אנחנו רוצים באמת לדבר על גזרת יהודה ושומרון, שמהרגע שיש הפסקת אש עכשיו בעזה, אנחנו רואים איך הגזרה הזאת מתחממת, וכל העיניים עכשיו על יוש. מה שאני רוצה להבין ממך, זה עד כמה באמת יש התחממות שהיא שונה ממה שראינו שם לפני חודש, או שפשוט עכשיו אפשר להפנות לשם את תשומת הלב?
אני חושב שהתהליך הזה של הסלמה ביוש נמשך כבר למעלה משנתיים, זה לא דבר חדש. זה היה קשור בשלבים הקודמים למאמצים עצומים שאיראן עשתה וחיזבאללה, ואנחנו זוכרים את אותו מחבל שחדר מלבנון ובסוף פוצץ מטען באזור צומת מגידו.
כן.
גבול מזרחי פרוץ, הברחות נשק ללא, כמעט ללא יכולת של מדינת ישראל לעצור את זה בצורה יעילה. גם ייצור נשק עצמי, וגם צריך להגיד, בעשור האחרון, מדיניות מאוד מאוד ברורה של ממשלת ישראל, לחזק את החמאס, להכניש את הרשות הפלסטינית. אז גם אם הרשות לא עושה בדיוק ביטחון, אבל גם הסדר הציבורי יש לו משמעות, שיש לך כנופיות חמושות וכנופיות פשע, אז בסוף זה גם יכול להתגלגל לטרור.
מתחום הקונספירציה, אני אתן לך הערה קטנה, האם אתה חושב שההתחממות בגזרת יוש נובעת אולי מההחלטה מושכלת של מסיימים לנו את המלחמה באזורים אחרים, אנחנו צריכים להבהיר כמה דברים, זה טוב לנו להמשיך את המלחמה, הנה עוד זירה.
הוא אמר שזה מתחום הקונספירציה, נדגיש.
לחמאס, אני לא יודע, זה לא מורחה לקונספירציות. בכל מקרה, לחמאס יש תוכנית מאוד מאוד ברורה. והיא לא תוכנית חדשה, זאת האסטרטגיה של חמאס. חמאס שולט ברצועת עזה, הוא שולט גם אחרי המלחמה, הוא הולך ומתחזק שם. לחמאס יש תוכנית מאוד ברורה להשתלט גם על יהודה ושומרון, על הרשות הפלסטינית, על אש"ף. זאת אומרת, הוא רוצה להפוך להיות נציגו היחיד של העם הפלסטיני בכל מקום שהוא בעולם, בעזה, באיוש ובפזורה. ולצערי, אני רואה שהם פשוט מתקדמים בצעדי ענק
והמדיניות הזאת של ישראל שמחזקת את חמאס על חשבון הרשות הפלסטינית, זו מדיניות שעכשיו גם אחרי 7 באוקטובר עם עסקת החטופים הזאת ועם זה שלא דיברנו על היום שאחרי וכי אף אחד לא רצה להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה, זו מדיניות שנמשכת עכשיו.
בבירור, ממש זה בדיוק מה שקורה, כי למעשה בזה שאתה נלחמת עכשיו במשך שנה ושלושה חודשים הקטע בחמאס ברצועת עזה, אבל לא עשית שום צעד, לא לקחת שום צעד רציני כדי לנסות להביא איזושהי חלופה שתחליף אותה. שלטונית, שזה לא דבר פשוט, כן, אני לא טוען שאם אתה מחליט שעכשיו אתה מביא את הרשות, אז הם השתלטו בקלות על השטח, אבל היה אפשר להתחיל לעשות דברים, היה אפשר להתחיל לרתום את, את מדינות האזור, יחד עם
הרשות הפלסטינית. כן נמצאת, גם אם לשכת ראש הממשלה לא תודה בזה, כן מסייעת כרגע ברפיח, נכון?
בוודאי, מי שיושב ברפיח, אומרים פלסטינים שהם לא אנשי חמאס, נו באמת. מה זה פלסטינים שהם לא אנשי חמאס?
כן.
מי הם יקבלו בסוף את המשכורת? אז אנחנו מרמים את עצמנו. וכל זה הרי, יש לנו סיבה אחת ברורה, זה פוליטיקה. אין פה שום שיקול ביטחוני של מדינת ישראל. כשנתניהו חיזק את, את חמאס, והוא החליט שהוא עובר, אגב, זה היה מיד שהוא הגיע למשרד ב-2009. אני הייתי אז אלוף פיקוד מרכז, ואני פשוט ראיתי איזה קורה. עד אז היינו במערכה... מערכה אינטנסיבית מאוד מול חמאס, לא רק הצבאי, גם החמאס האזרחי, כי אתה מבין בסוף מאיפה חמאס שואב את הכוח שלו. לא רק מעניין הצבאי, בעיקר מהמסגדים, מהמרפאות, מחברות ההסעה, מהקייטנות, מבתי התמחוי, מבתי היתומים. משם הוא שואב את הכוח ואת התמיכה שלו. ו... נתניהו פשוט בא ועצר את המתקפה הזאת, הוא פשוט עצר אותה, לא בגלל שהוא חשב שחמאס הוא מועדי ישראל, בגלל שהוא הבין שאם הוא פועל יחד עם הרשות הפלסטינית, והם היו שחקן מרכזי בהיבט הזה של לפגוע בחמאס, במיוחד שמדובר בתחומים האזרחיים והניהוליים, הוא הבין שברגע שהוא משתף איתם פעולה הוא צריך לתת להם משהו, ואז הוא מסתבך עם מישהו מסתבך, ולכן הוא לא רצה לעשות את זה.
כשאתה אומר...
הוא חיזק את חמאס. עכשיו, שנייה אחת.
כן.
כשאתה מחזק את חמאס ברצועת עזה, זה לא נעצר שם.
כן.
זה ברור לגמרי שזה לא נעצר שם.
תגידי רגע, אלוף במילואים שמני, כשאתה אומר שהחמאס חוזר לי בתור אזרח, זה די מדהים. סיפרו לי שהרגו 15-20 אלף מחבלים, ושכל עזה הרוסה ואין לאן לחזור, ופתאום אני גם קורא, לא רק אתה אומר את זה, שהחמאס מתעצם בחזרה בדרך מהירה שישראל לא יכולה לשלוט עליה. זה נשמע לי די מדהים, כמה יש שם? כמה עוד אפשר, איך אפשר לחזק את החמאס שוב?
אי אפשר לרוקן את הים בכפית.
זה
מה שאנחנו עושים.
אבל אני חשבתי שזה לא היה כפית, שזה היה ג'ריקן ענק מה שעשינו. זה מה שכאילו לא נתפסתי.
אז אי אפשר לרוקן את הים גם בג'ריקן. כאילו, לא, כי גם הם הולכים ומגייסים חבר חדשים.
איך, מאיפה?
מה יעשה ילד בן 16 עכשיו בעזה? אוקיי, מה הוא יעשה? כשאין לו אופציה אחרת, מה הוא יעשה? לא ילך עם חמאס, אם באים ומציעים לו. אז מגייסים. אז הים מתמלא. לא יעזור לך גם ג'ריקה.
כן, בעזה יש 2.5 מיליון אנשים. האחוז הגבוה ביותר לדעתי בעולם של אנשים מתחת לגיל 30. וכמו שאמרתם, האנשים האלה עכשיו מובטלים. חמאס מוכר את הסיוע ההומניטרי ועושה הרבה מאוד כסף. הוא יכול לשלם משכורות. עכשיו תראו, בשביל לשלוט ברצועת עזה לא צריך טילים. צריך אלות וסכינים ואקדחים וכמה קלאצ'ים, ואתה שולט ברחובות. וחמאס שולט ברחובות. וחמאס גם יש את מנגנוני הממשלה. זאת אומרת, בסוף מי שמפעיל את המיליונים האזרחים ברצועת עזה זה חמאס. אין מישהו שיכול לאתגר את חמאס. ואנחנו כבר שנה ושלושה חודשים נלחמים ברצועת עזה, ובחצי שנה האחרונה מדשדשים ברצועת עזה, ורק מסיבות פוליטיות לא פועלים כדי לנסות ולהביא איזושהי חלופה. אני אומר לכם שבמדינות המפרץ, אבו דאבי, ערב הסעודית, יש הרבה רצון, יש הרבה רצון לשנות את המצב, והם מבינים, גם הם מבינים, שבסופו של דבר אתה צריך להביא אנשים מהרשות הפלסטינית, שאגב חלק גדול מהם כבר נמצא ברצועת עזה, כי יש היום גם הרבה פקידים שמקבלים משכורת מהרשות הפלסטינית. עכשיו, למי הוא מצביע בקלפי? נו, באמת, זה לא העניין. בסוף צריך לעשות הכל ולנסות ולנטרל את היכולות לא רק הצבאיות, וראינו שזה קשה מאוד, אלא גם האזרחיות. עכשיו תראו, בשביל לבצע פיגועים ולתקוף את כוחות צה"ל שנמצאים עכשיו ברצועת עזה, ובהנחה שיש כאלה שרוצים שאנחנו נשאר שם לעולם, לא צריך יותר ממה שיש. צריך חומרי נפץ, ויש מספיק, ויודעים גם לייצר מקומית, וצריך כלי נשק, וצריך מחבלים שלא מי יודע מה מיומנים. כן, אנחנו נמצאים בעזה כבר כמה עשרות שנים.
כן.
והיו פיגועים, וזה לא תמיד היו נוחבות. נוחבות, שליטה מאורגנת, מסודרת יותר, כמו שראינו לצערי הרב בשביל אוקטובר. אבל בשביל להמשיך לקיים טרור, חמאס הוא נולד כארגון טרור וגרילה, ועכשיו הוא חזר למתכונת הזאת. הם נעשו פעולות טרור, פעולות גרילה, יש להם גם מספיק תלול מסלול שם.
עכשיו, אם נחבר את כל הנקודות וחזרה ליהודה ושומרון, בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על סיבות פוליטיות שבגללן לא רוצים להכניס עכשיו את הרשות הפלסטינית ולהראות שיש חיזוק של התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית, זה כי הרשות הפלסטינית, בסוף הטריגר של צמד המילים הזה, זה מדינה פלסטינית, זה איזשהו הסדר. הדברים האלה, יש אנשים במדינת ישראל, ציבור מאוד מאוד גדול, שלא רוצה לשמוע שום דבר על זה, ומתחילת המלחמה ראינו את נתניהו מדבר לא רק על חמאסטן, אלא גם על פתחסטן, שגם את פתחסטן הוא ימנע. כלומר, הוא עבד מאוד מאוד קשה בשביל להמשיך לראות את הרשות הפלסטינית כסטן שווה בגודלו לסטן החמאסי. ואני רגע רוצה לדמיין שטראמפ לא מסתפק בהישגים שהוא הביא עד עכשיו, והולך עד הסוף עם נורמליזציה עם סעודיה, כשעכשיו ברור לנו שנורמליזציה עם סעודיה כן כוללת בתוכה איזשהו נתיב למדינה פלסטינית. כשאתה מסתכל על יהודה ושומרון של היום, יש באמת סיכוי להגיע לאיזשהו הסדר אחרי הבנייה בהתנחלויות ואחרי כל המציאות שכבר קבענו בשטח שם?
תראה, אני חושב שהערכה שלכם לגבי טראמפ היא נכונה, זאת אומרת, הוא כן יחתור להסדרים ולהסכמים. ולהערכתי הוא יחזור בעוד כמה זמן, אם משהו קרה אז תוכנית המאה, או the deal of the century, ככה הוא קרא לה.
כן.
משופרת.
שהרשות הפלסטינית לא הייתה חלק ממנה, ובגלל זה הם דחו אותה על הסף.
בסדר, אז עכשיו, תראה, אני חושב שלא תהיה ברירה. בסוף גם הפלסטינים יצטרכו להכיר במציאות הקיימת בשטח, וממנה לצאת. זאת אומרת, אם עכשיו אתה אומר, בוא, אנחנו מדברים על גבולות 67, כנראה שזה דבר שלא יוכל להתקיים לעולם, ולכן התוכנית הזאת שהביא טראמפ בזמנו התבססה על המצב הקיים בשטח. גם בתוכנית הזאת יש הרבה מאוד בעיות, והבעיה העיקרית מבחינתי היא החיבור בין עזה לבין איו"ש. זאת אומרת, אני לא רואה מצב שגם אם עושים משהו בתחום הזה, כשישראל תמשיך לשלוט איכשהו במעטפת של הגבולות וכו', החיבור הישיר בין עזה לבין יהודה ושומרון, אני לא רואה אותו קורה בטווח הנראה לעין, זאת סכנה גדולה מדי, וזה מכשול שלדעתי אפשר להתגבר עליו. בכל מקרה, אני חושב שאת צודקת, אנחנו כן נראה לחץ אמריקאי ללכת כן לכיוון של איזשהו הסדר, ולכן אולי באמת אצלנו יש אנשים שהמטרה שלהם כרגע היא להכשיל את הדבר הזה. הם מבינים שטראמפ הזה שחיכו לו, זה לא בטוח מה ש... יהיה נער החלומות שלנו.
אז כשהוא מבטל את הסנקציות נגד בחירי המתנחלים, הוא עושה את זה כי הוא אומר, אין לי בעיה לעשות מחוות של רצון טוב, אבל בסוף אני הולך לכיוון הפוך.
כן, הגזרים שהוא נותן נדברים כגזרים גמדיים, לעומת מה שהוא אמר אתמול ושלשום.
עכשיו בואו נדבר בזמן שנותר לנו על אלימות מתנחלים. יש חברי כנסת מהימין שכשאני אומרת להם את הביטוי הזה, אלימות מתנחלים, ישר קופצים ואומרים אין דבר כזה, כי הם מבחינתם זה הכפשה של ציבור שלהם. אז נדגיש, לא אמרתי אלימות המתנחלים, אבל אני כן אומרת אלימות מתנחלים, כי בסוף מדובר באנשים שנמצאים גרים ביהודה ושומרון, והפשיעה שלהם היא פשיעה על רקע לאומני. כלומר, יש קשר למגזר, זה לא עכשיו צובע את כל המגזר כאלים, אבל גם אי אפשר כבר להגיד שזה רק נערי גבעות ורק קומץ. תגיד לי אתה, כי אתה היית אלוף פיקוד מרכז בין 2007 ל-2009, וכבר אז היו לך בעיות עם האוכלוסייה הספציפית הזאת, ומאז זה רק הלך וגדל.
כן, תראי, אני מסכים שלא צריך לומר אלימות המתנחלים, כי זה באמת לא מייצג את מה שהרוב המכריע של הציבור שחי ביהודה ושומרון מאמין בו ופועל לאור. האנשים הם אנשים טובים, הם לא אלימים, יש אפילו הרבה שיתופי פעולה. אבל
אז איך נקרא לזה? תגיד לי אתה.
יש טרוריסטים יהודים. יש טרוריסטים יהודים, שאני אומר לכם שכל הסיפור הזה של דיברו על פשיעה לאומנית. פשיעה לאומנית זה איזשהו מושג מחובס. כי לא רצו באמת להתמודד עם הבעיה. שבת מתמקד בדברים אחרים, יש לו מספיק עבודה, אז הוא עשו איזשהו סידור שנתנו למחוז שי כמה תקנים, ואמרו בואו אתם תקימו איזשהו גוף שיתפל בפשיעה לאומנית, וכולנו מבינים שבעצם אין אכיפה ביהודה ושומרון, אין אכיפה כלפי אותם אנשים, אין אכיפה, ומאז שהגיע בן גביר, אז בכלל האכיפה הזאת נעלמה לחלוטין.
וגם שר הביטחון כץ, שביטל עכשיו את צווי המעצר.
זה בסדר, זה סיפור אחר, זה סתם איזה צעד פופוליסטי, לא רציני, לא מקצועי, כשאתה עושה דבר
שנותן גיבוי, שנותן
גיבוי. בלי לשאול את גורמי הביטחון, אני בטוח שאם היה שואל את גורמי הביטחון, אז ומתחשב בדעתם המקצועית, אז הוא היה פועל אחרת. אבל מה שאני אומר זה שבסופו של דבר, התופעה הזאת היא תופעה חמורה, היא גורמת לנו נזק אדיר, גורמת נזק לאנשים הטובים שלא עושים את זה, לכולנו, היא גורמת נזק לחיילי צה"ל. בסוף, אלה הדברים שיוצאים החוצה, זה רק שופך עוד שמן על המדורה הזאת, של כל מי שבא לטעון שאנחנו עושים פשעי מלחמה ולרדוף את חיילי צה"ל. זה דבר חמור מאוד, וזה באמת מאחרב, שאתה רואה שיש ממשלה שממנים שרים, יש את סמוטריץ' במשרד הביטחון, שברור לגמרי שהוא מתפקד כמו איזה גייס חמישי של המעשה פועל, נגד המדיניות שהצבא, שהמנהל האזרחי ניסה להוביל בצורה כזאת של לאזן איכשהו בין הביטחון לבין צורכי האוכלוסייה, של לנסות לעשות הפרדה בין הטרור לבין אלה שלא עוסקים בטרור, כי זה העיקרון הבסיסי של לחימה בטרור. צריך להילחם בטרור בנחישות ובעוצמה, מצד שני, אז צריך לעשות את הכל ולהפריד בין מי שעוסק בטרור לבין אלו שלא עוסקים בטרור. ופה מכניסים את כולם לאותה קלחת, כי ברור לגמרי, תראי, יש פה אנשים שהמטרה שלהם היא להעביר את השטח. הם לא רוצים להרגיע. יש להם איזשהם חלומות הזויים, משיחיים כאלה שהם חושבים שאם יהיה עוד יותר רע ממה שהיה עד עכשיו, זה יכול להיות שבאמת צריך לממש כל מיני דברים, לגרש, לרוקן את השטח, יש להם כל מיני חלומות.
יש להם תוכנית סדורה, וזה אי אפשר להגיד על האופוזיציה כל כך בימינו, אבל אלוף במילואים גדי שמני, אני מאוד מודה לך, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת,
ושיהיו
בשורות טובות בהמשך היום, כן.
ביי, גדי, גיא.
תודה רבה.
שבת שלום. מקבץ פרסומות, וכבר חוזר. רדיו תל אביב, מה, 10:25, ענת גלובוס כאן, מאיה קנולר. תכף אנחנו נמתין לשיחה. בינתיים אנחנו עוד...
עוד מעט יקי דיין, כן, לשעבר קונסול הכללי בלוס אנג'לס. קטע, אני רוצה שיקי יעלה, ואז אני אספר על שיחה שהייתה לי איתו בבוקר שטראמפ נבחר. אני באתי עם פנים נפולות לאולפן, והוא היה מבסוט. ואנחנו נדבר על זה, ואולי הוא צדק. קורה.
כן, יש מצב שבנושאים מסוימים, ברגע שזה מגיע נניח לחטופים, או לסיים את המלחמה הזאת.
בוא נגיד ככה, בכל הנוגע לחטופים, אין לי שום בעיה, אני שמחה לאכול כובעים.
גם בסיום המלחמה.
בהמשך היום אנחנו אמורים לדעת, ואני אומרת אמורים לדעת, כי אי אפשר לדעת, כל הזמן יהיו דחיות, וזה מורט עצבים, אבל בעיקרון אנחנו אמורים לדעת מי הן ארבע חטופות. וואו, זה ממש מרגיש כמו תוכנית ריאליטי, זה נורא. אנחנו אמורים לדעת מי הן ארבע חטופות שישוחררו מחר, בהנחה שהן ישוחררו מחר, הכל קשה, מורת עצבים, ואגב, כל הדיבורים על זה שאנחנו לא נמשיך לשלב ב' של העסקה, לא רק שהם יפגעו בשלב ב' של העסקה, הם גם יכולים לפגוע בשלב א' של העסקה. אז קחו את זה בחשבון, כל מי שמנסה לחבל.
אני מאמין בדונלד בן פרד.
לא, זה אני, זה too much בשבילי.
אני, עוד פעם.
יקי איתנו, לא, עדיין לא.
הוא במעלית עכשיו.
לא, לא, אתה חייב לקחת בחשבון, דנינג, בסוף מדובר, תסתכל, אתה יודע מה, תקשיב לו. בהשבעה, הוא אמר, אני רוצה להיות משכין שלום, ולסיים את כל המלחמות, והוא גם אמר אתמול, העולם הולך להיות עולם טוב. וואו, איזה כיף. אתה מרגיש את זה כבר?
אני רק רוצה שיחזיר את החטופים והחטופות.
בסדר, בסדר. אבל אז, בחדר הסגלגל, כשהוא נשאל אחרי ההשבעה, האם הוא התעקש על המשך הפסקת אש? ראית מה הוא אומר?
מה הוא אומר?
אני לא יודע, זה מלחמה שלהם.
בסדר.
והמצב לא יכול לחזור על קדמותו, כלומר אי אפשר לסיים את המלחמה הזאת כשחמאס עדיין בשלטון. איך נסיים את המלחמה הזאת ונקבל את החטופים בחזרה?
אבל אתמול הוא כבר אמר משפט, דרך אגב, אני לא יודע, תכף יקי, יקי שלום.
בוקר טוב, דני, בוקר טוב, חן.
בוקר טוב. אז סיפרתי פה בזמן שהמתנו לך על השיחה שהייתה לנו שנייה לפני שידור, בבוקר שבו טראמפ נבחר, ואני הייתי קצת עצבנית, ואתה לא היית עצבני, ואז זה עשה אותי עוד יותר עצבנית, והסברת לי...
אני מתנצל מראש, אה?
מה?
אני מתנצל.
כן, לא, זה בסדר, כי תראה, אתה הסברת לי באותו רגע...
זה לא אישי מה שנקרא.
לא, שום דבר, אבל אתה הסברת לי באותו רגע שלדעתך טראמפ הוא זה שיביא לעסקת חטופים. וגם הסברת, אם אני זוכרת נכון, שלנתניהו אולי יהיה, או שזה מישהו אחר שאמר את זה באולפן, שלנתניהו יהיה פשוט יותר קל להיכנע לטראמפ. זה אפילו לא מנוף לחץ חדש, זה לא איום חדש, זה לא איזה מקל וגם לא גזר, אלא פשוט הפרסונה, זה פרסונה שמקלילה את מאפשרת את העיכול של העסקה הזאת יותר מאם זה היה תחת ביידן או האריס.
בדיוק, אני חושב שהאקס פקטור ללא ספק היה טראמפ. טראמפ הביא את השינוי עם המנופים שלו, עם הרצון שלו להביא את העסקה.
אבל שוב, זה מנופים, אני מתעכבת על הדבר הזה, האם זה מנופים או שזה פשוט הפרסונה והעדפה של נתניהו לפרסונה הזאת?
לא, זה גם מנופים, כי תראי, בסופו של דבר נתניהו מבין שיש לו 4 שנים עם טראמפ, ויש לו ממש הרבה דברים שהוא חייב להזיז איתו ביחד, וזה הולך להיות לא פשוט. ולכן...
לא בטוח שלטראמפ יש 4 שנים עם נתניהו, בוא נגיד את זה ככה, אבל...
אתה צודק, דני, אבל מה שחשוב, אני חושב שמה שקריטי זה השנה-שנתיים הקרובות, גם מבחינתו של טראמפ. כי טראמפ עוד שנה-שנתיים, יכול להיות שעוד שנתיים הוא יאבד את הרוב בבית הנבחרים ובסנאט, הוא יהיה נשיא הרבה הרבה פחות חזק. תראה, באיזה עוצמה, באיזה נחישות הוא נכנס, באמת, אתה יודע, זה הכי קרוב למלך שיש, ואין מלוכה בארצות הברית. הוא נכנס מלהשיק מטבע שקוראים לו טראמפ, שאצלנו זה באמת לא נתפס, מטבע קריפטו, ועד לשחרר 1,500 אנשים ביום אחד, שחלקם עשו מעשים מאוד בעייתיים. ואגב, וזה ממשיך את ביידן שנתן חנינה לכל המשפחה שלו. באמת,
אבל לא רק שטראמפ מגיע חזק, גם האופוזיציה לטראמפ מרגישה מאוד מאוד חלשה וכנועה. אם אנחנו זוכרים את ההשבעה הקודמת שלו ב-2016, זה הצית את מחאת הנשים עם הכובעים הוורודים, והיה המון רעש. פתאום אנחנו רואים בהשבעה של טראמפ את מרק צוקרברג, את בזוס, אני לא מדברת על אילון מאסק, זה ברור, אבל בזוס, שעכשיו הוא הבעלים של הוושינגטון פוסט,
הבעלים של גוגל גם היה שם.
לא, אבל שבהשבעה הקודמת של טראמפ כתבו "Democracy dies in darkness", דמוקרטיה מתה בחשיכה, היום הם בעצם כבר תומכים בו, לא תומכים בו, אבל בטח לא מתנגדים לו. כלומר, ההתנגדות לטראמפ מאוד מאוד כנועה וחלשה עכשיו.
את חד משמעית צודקת, חן. באמת, טראמפ נכנס וכולם מתיישרים למרגלותיו. אנחנו רואים את כל האליטה של עמק הסיליקון. צריך לראות שהרי היה תחרות מי יהיה שם בטקס ההשבעה שלו. והיה שם יותר מטריליון דולר, כולם התייצבו לצידו של טראמפ. אותם אנשים, אגב, שיצאו נגדו ב-2017 כשהוא מונה לנשיאות הראשונה, ואנחנו רואים שטראמפ מביא מינויים שבאמת, אני לא חושב שאצל נשיא אחר הם היו עוברים, והם עוברים כי גם כל המפלגה מתיישרת לחלוטין, מה שלא היה ב-2017.
מה זה, if you can't beat them, join them?
כן,
מבינים שזה העוצמה, שזה מה שהעם האמריקאי בחר ורצה, ובאמת השאלה היא איך אנחנו נהיה שם, כי יש, צריך להבין, יש שני זרמים מאוד דומיננטיים בתוך המפלגה הרפובליקנית.
הבדלנים?
בדיוק. רגע, את יכולה, אפשר להחליף תפקידים.
סליחה.
לא, זה בסדר. לא, אבל אחד זה הבדלנים, והשני זה באמת האבנגליסטים, ו... כל המינויים הראשונים שראינו של טראמפ, מאוד שמחנו, כי ראינו את מרקו רוביו שבא להיות שר חוץ, וראינו את מייק וולט שבא להיות היוצא ביטחון לאומי, ואמרנו, וואו, איזה מזל שלא הבדלנים שם.
כן.
אבל ככל שהוא מכניס עכשיו את השורות, במיוחד אגב בפנטגון, אנחנו רואים את הבדלנים. לבדלנים, הדבר האחרון שהם רוצים לראות, זה טראמפ מעורב באיראן, ומעורב יותר מדי במזרח התיכון, ואם הם רוצים לראות איזושהי מדיניות חוץ, אז סין ועוד פעם סין. ולכן אנחנו צריכים להסתכל בזהירות לגבי מה שיקרה, אבל נכון לעכשיו, נכון לעכשיו, טראמפ סופר מעורב. עסקת החטופים באמת באמת לא הייתה קורית בלעדיו. הוא רוצה לראות לזה המשך ישיר לסעודיה. הוא רוצה שזה ימשיך לסעודיה.
ואני חושב שהשאלה הכי גדולה זה מה יקרה בנושא האיראני, כי כבר אנחנו שומעים את טראמפ בקולו הוא שהוא לא רוצה לראות, הוא לא רוצה לראות מלחמה.
הוא מעדיף שזה יקרה בלי הפצצה של המתקנים. שזו אמירה פומבית שכבר מאוד מחלישה את העמדה של ישראל.
זה מחליש, נכון? אבל השאלה היא מה הוא יעשה במקביל. האם הוא יחמש את ישראל? כי בינתיים הוא עוד לא מחמש את ישראל. האמברגו, הנשק החלקי שהיה על ישראל מצידו של ביידן, כמו פצצות הג'יידם, הפצצות החודרות בונקרים, הוא עדיין לא התיר אותן ונתן אותן לישראל. אז השאלה היא אם הוא משתמש בישראל כמנוף לחץ על איראן, כי הוא כן רוצה להפעיל לחץ מקסימלי ולהגיע לאיזושהי עסקה.
זה שיש לו 4 שנים בלבד, ושאלתי כמה מומחים, שאמרו לי אין שום סיכוי שהוא יוכל לשנות את השיטה או את המשטר, כי בארצות הברית זה הרבה יותר קשה מישראל, כמה שהוא לא יתאמץ.
הוא אפילו לא יכול עכשיו לאסור לקחת אזרחות מילדי מהגרים שנולדו בארצות הברית, כן, שזה נכון. היה אחד הצווים הראשונים שלו.
כשהוא אמר באחד הנאומי, you don't have to vote anymore, אז ככה אמרתי, רגע, למה הוא מתכוון? ואז הרגיעו אותי שזה סתם דיבור. אבל יכול להיות שהעובדה שהוא יודע שיש לו רק 4 שנים, והוא מדבר על זה, משכין שלום ופרס נובל וסעודיה והכל, יכול להיות שזה מה שמדרבן אותו לעשות את הדברים כבר עכשיו, כי הוא יודע שאין קדנציה שנייה?
לגמרי, דני. לגמרי, לא רק שאין קדנציה שנייה, הוא מבין שמשהו לא יזיז בשנה שנתיים הראשונות, יהיה לו הרבה יותר קשה להזיז בשנה השלישית. חד משמעית, כל מי שאומר הדמוקרטיה בארצות הברית לא תחזיק מעמד, אז אנחנו יודעים שיש גם מורשת וגם מסורת בארצות הברית, והם בסוף יותר חזקים מכל נשיא ומכל פרסונה שתגיע. ולכן הוא מבין שהזמן שלו קצר ומוגבל, הוא נכנס בכל הכוח בעוצמה, תשמעו, 200 צווים ביום הראשון, זה יותר ממה שביידן עשה בכל מהלך הנשיאות שלו, וכן צודקת 100%, בסופו של דבר, גם לקוח כמעט הבלתי מוגבל של הנשיא, יש מגבלות, כי הנה בית המשפט עצר את ההחלטה שלו שילדים שנולדים בארצות הברית, אפילו אם הם למאגרים לא חוקיים, מה שלפי החוקה האמריקאית מגיע להם אזרחות, והוא החליט שגם הם יגורשו, בית המשפט בינתיים עצר את זה.
כן. בית המשפט השמרני...
אבל רגע, אני רוצה שתחתכו את הכותרת, חן צודקת ב-100%.
אנחנו נשים את זה
הייתי יכול להתחיל את זה.
אבל אם נסתכל רגע, עיניים על עסקת החטופים, חשש שלי, ופה אני ממש מקווה שאני לא צודקת ב-100%, זה שטראמפ קיבל את התמונה שהוא רצה להשבעה שלו, עם חטופות שחוזרות, ועם החטופים שעמדו מאחוריו, וזו הייתה התרגשות גדולה, החטופים שעמדו מאחוריו בנאום שאחרי ההשבעה. והחשש שלי היה שאחרי זה הוא התחיל קצת לגמגם בעניין הזה, לגבי המשך הפסקת האש, ואני לא יודע, זה מלחמה שלהם. אז פחדתי שאולי הוא קיבל את מה שהוא רצה, וזה כבר יהיה לו פחות דחוף. מצד שני, כמו שאתה אומר, הנורמליזציה עם סעודיה, הדרך לשם בסוף היא סיום המלחמה בעזה ועסקת חטופים. כלומר, זה לא יכול לקרות בלי זה. אז היעד הבא שלו זה שיחזק את הביטחון בכך שהעסקה הזאת אולי תושלם.
נכון. טראמפ רוצה לראות יותר מכל את העסקה הסעודית. כבר בן סלמן אמר שהוא ישקיע 600 מיליארד דולר בארצות הברית, הוא יודע איך לדבר טראמפית, וטראמפ כבר ענה לו שהוא ישקיע לא פחות מטריליון אם הוא רוצה להתקדם.
לו, העסקה הקודמת טראמפ... הייתה משהו כבר 440 מיליארד, אם אני לא טועה. משהו...
והנה, אנחנו כבר עלינו ל-600 ונגיע לטריליון, והביקור הראשון של טראמפ היה בסעודיה, ויכול להיות שביקור החוץ הזה גם יהיה בסעודיה. טראמפ רוצה לראות את העסקה הסעודית קורית, והוא מבין שהוא חייב להשלים את עסקת החטופים כדי להתקדם לעסקה הסעודית, ולכן הוא יעשה כל מאמץ, לא סתם הוא שולח את ויטקוף פה לאזור, כדי לוודא שהעסקה הזאת קורית.
בשבת בבוקר.
נכון, ויש, תראו, יש דבר אחד או שניים שהם סותרים. הרי שמענו גם מהיועץ לביטחון לאומי, מייק וולץ, ואפילו מהנשיא היוצא יום מביידן, יום לפני יציאתו מהתפקיד, שחמאס יצטרך לוותר על השלטון שלו ולהיות מפורז, זאת אומרת לוותר על הנשק שלו.
אז איפה האינטרס של חמאס לשתף פעולה?
ואנחנו יודעים שהדבר הזה לא יקרה, והשאלה אם עושים כאן עזה בלוף. ואם עושים כאן עזה בלוף, וכמו שבסופו של דבר את מעבר רפיח תנהל הרשות הפלסטינית יחד עם גורמים אירופיים, למרות שאנחנו אמרנו כבר הרבה מאוד זמן שהרשות הפלסטינית לא תהיה שם, אז פתרו את זה. אז השאלה, איך מרבעים את המעגל שם באמירות האלה, אם רוצים לעבור לשלב השני? ואני חושב שזה יהיה האתגר הגדול ביותר, איך לרבע את המעגל הזה. אבל אין ספק שטראמפ רוצה מאוד מאוד להשלים את העסקה הזאת. הוא יעשה הכל כדי שהיא תושלם, כדי לעבור לה, גם כדי לשחרר את כל החטופים אגב, אבל גם ובמיוחד כדי לעבור לעסקה הסעודית, שזו העסקה שהוא באמת רוצה.
וגם שלא יפריעו לו לטפל, גם שלא יפריעו לו לטפל בפוטין ובאוקראינה. זה סיפור נראה לי יותר גדול עבורו.
אז הוא כבר התחיל, לטפל ברוסיה ואוקראינה, ואנחנו שומעים שפוטין ככה רועד חזרה, אז הוא מיד אומר, אין בעיה, פוטין לא רוצה, אמרתם חברים, לא חברים, שורה של סנקציות חריפות שאני הולך להטיל על רוסיה. הוא באמת לא לוקח שבועים, ראינו את זה בטקס ההשבעה, בנאום ההשבעה, הוא מדבר על תעלת פנמה, הוא מדבר על
גרינלנד.
כן, וגרינלנד זה שורה של דברים, הוא ממש נכנס, אמרתי את זה ביום הטקס ההשבעה, שהיה נשיא אמריקאי טדי רוזוולט, שאמר דבר ברכות ותחזיק מקל גדול, אז טראמפ, הדבר האחרון שהוא מדבר זה ברכות, הוא מדבר בהמון עוצמה, והוא מחזיק מקל עוד יותר גדול. לבוטים, העניין הוא שהוא יצטרך בסופו של דבר להשתמש בהם.
זהו, אולי זה גם כלב נובח שלא נושך, צריך גם לזכור את האופציה הזאת.
זה ישחוק את ההרתעה שלו מהר מאוד, ואני חושב שהוא לא רוצה להגיע לשם.
בינתיים רק הנביחות שלו עוזרות פה להביא חטופים, הוא לא עשה עוד שום דבר אקטיבי.
ולא רק שם אגב, אתה רואה את כל העולם מסתדר, האיראנים רצים לנהל מסע ומתן, הם החליטו לוותר על ה... תקיפה מול ישראל, אנחנו רואים שורה של דברים שמסתדרים רק כמו שאתם אומרים מהנביחות של טראמפ.
אתמול היה לו משפט כשהוא אמר, יהיה נחמד לעשות עסקה עם האיראנים בלי שישראל תתקוף מתקנים, זאת אומרת יהיה נחמד, זה מין כזה מרלון ברנדו בסנדק כזה, משהו...
אחרי שנים שהוא ניהל את תחרות מיס יוניברס, הוא הפך בעצמו להיות מלכת יופי, שמבטיחה שלום עולמי, ואולי גם מקיימת, בואו נראה. אני
לא יודע אם שמעת אותי אומר את זה כן, אבל כתבתי את זה אפילו במאמר. שיש לו ניסיון מניהול של שנים במלכות היופי, אז אנחנו...
Great minds!
לגמרי.
אז אנחנו, כן, אז שבוע שעבר חן אמרה פה, בצדק היא אמרה שקשה לה מאוד עם זה שהיא צריכה לתמוך בטראמפ, זה היא צריכה לבלוע גלולה, ואני אומר, מה אכפת לי במקרה הזה של החטופים, מי ישחרר
נכון,
אותם?
נכון, אמרתי, אני בכיף אוכלת את הכובע, תודה רבה לטראמפ, ותזכרו שעכשיו יש רק שני מגדרים, זכר ונקבה. זה הכי חשוב.
אני באמת חושב שטראמפ הוא היה האופציה הרבה הרבה יותר טובה, אמרתי את זה לפני, אז אני גם אומר את זה אחרי, הרבה יותר טובה מקמלה האריס לישראל, אני חושב שבמקרה הזה הרווחנו בגדול, ואנחנו כבר רואים, הנה החטופות, השלוש חזרו, הארבע חוזרות, אז אנחנו כבר רואים, אז זה מצוין.
כן, אני פשוט לא יכולה להתאפק ולא להגיד שבסוף זה בעיקר תעודת עניות לנו, שמה שלחץ עלינו להביא את החטופים זה לחץ של טראמפ ולא הציבור ולא הפוליטיקאים ולא המוסר הפנימי של נתניהו. אבל בסדר.
אתה לא חייב לענות על זה.
אנחנו נתנחם במה שיש.
יקי דיין, שיהיה לנו סוף שבוע.
איתנו עדיין.
יקי, אתה פה?
אני פה.
אז רציתי להגיד
שבת
שלום, וגם תודה, את יכולה להודות לי מתי שאת רוצה גם, ושיהיה לנו שבת עם בשורות, אתה יודע.
אמן, אמן, שנראה את הארבע חוזרות בשבת, אני כבר מתרגש.
ביי יקי, ביי.
ביי ליטרון.
מקבץ ואנחנו כבר חוזרים. מה עכשיו? 10:44, רדיו תל אביב 102 עם ענת גלובוס ומאיה קנולר וחן ליברמן. אז אנחנו דיברנו עכשיו הרבה על טראמפ, מה הוא מתכנן, מה הוא לא מתכנן, הכיוון הוא כנראה עסקה, סיום המלחמה,
כן.
אבל הכל באמת צריך לקחת בערבון מוגבל.
אתה יודע, וזרקתי ככה בצחוק, עם כל התוכניות הגדולות שלו לשלום עולמי, היה לו חשוב מאוד מאוד בהשבעה להגיד, ויש עכשיו שני מגדרים בלבד, זכר ונקבה. רק נתקן את דונלד טראמפ ש... זכר ונקבה זה מין, זה לא מגדר. חשוב לדעת את זה. אבל, לא, אבל זהו, שלא חשוב לו לדעת את זה, למה? כי למה היה לו כל כך דחוף להגיד, יש שני מגדרים בלבד, זכר ונקבה? כי חלק גדול מהקמפיין שלו היה הסתה פרועה נגד הדבר הזה שנקרא פרוגרס. גנבו לנו את הילדות, שכנעו את הילדות שהם בנים, עשו ניתוחי מין לקטינים. זה לא נכון כל הדברים האלה, זה לא באמת קורה. אף ילד בן 12 שאומר אני רוצה להיות אישה, לא עושים לו הליכים בלתי הפיכים, רק בגלל שהוא אמר את זה. זה לא עובד ככה. כן, יכול להיות שהלכו טיפה רחוק מדי עם הרצון שכל אחד יגדיר לעצמו בדיוק מהו, ואז הגענו למצבים שילד מגדיר את עצמו בכלל כצפרדיה. אבל זה, אתה יודע, זה לא באמת איזו תופעה שמשתלטת על מערכת החינוך האמריקאית. זה משהו זה בלון שהיה נורא נורא נוח לנפח, כמו כל בלון, ואז לתת את זה לבייס ולהגיד להם, זה הבלון שעכשיו אתם צריכים לנפץ.
יש עוד אופציה, אפשר לשלוח לשם אנשים כמו אבי מעוז, אנשים כמו סמוטריץ' למשל, שהבטיח לטפל ברווקות המאוחרת למשל. יש דרכים לטפל באנשים שלא רוצים להיות זכר או נקבה. אפשר פשוט לטפל בהם בטיפולי המראה, מה שנקרא. לא ניסו את זה בארצות הברית, בישראל ניסו. רגע, כן, מה קורה?
אני אוהבת את איך שענת נכנסת
לרגל. אבל בסדר, אנחנו דניאל גרט איתנו או לא איתנו?
לא, דני לא. עמית אלגרט עוד מעט יהיה איתנו?
הנה.
איתנו.
עמית, שלום.
אהלן, שלום.
אז אנחנו רוצים לדבר על החטופים שאנחנו עדיין לא יודעים אם יחזרו בשלב א' או ב'. לכם יש איזשהו מושג בשלב הזה?
מושג לגבי מה?
לגבי שלב א'.
אנחנו יודעים שסוכמו דרך חמאס לישראל רשימה של 33 חטופים וחטופות שעתידים ועתידות להשתחרר במסגרת העסקה הקרובה, ו
עמית, סליחה, כי אתה יכול לזוז שנייה, כי אנחנו שומעים אתכם טיפה רעש.
כן.
עד שנסדר כשיחה מאוד חשובה.
עמית הוא, רק למי שעדיין לא מכיר, הוא האחיין של איציק אלגרט החטוף.
וכמובן, אני מבין שעכשיו אתם בימים, זאת אומרת, אתם יודעים על 33, אין לכם מושג מעבר לזה.
כן, 33 חטופים וחטופות שעתידים ועתידות להשתחרר. צפינו בתמונות המרגשות מאוד של אמילי, רומי ודורון בשבוע שעבר, ואנחנו מלאי תקווה שכל הרשימה שסוכמה במסגרת ההסכם בין ישראל לחמאס וה-30 הנותרים השתחררו באמת בשלב הזה, ב-42 ימים הללו. ואני רוצה לומר שאחרי 476 ימים כולם הומניטריים. אנחנו לא יכולים להסכים עכשיו לעסקאות בחלקים, אנחנו לא יכולים להסכים לכך שידונו על 65 חטופים בשלב ב' אחרי יום 16 ובשלב ג'. כולם חייבים להשתחרר, וישראל חייבת לקיים את החוב המוסרי הבסיסי בין האזרח לבין ההנהגה שהופר פה בדריסת רגל גסה בשבעה באוקטובר, ועל כך אנחנו נאבקים. זה נכון שאיציק שלנו הוא בעצם עונה על שני קריטריונים, הוא גם מעל גיל 50, לפי הקריטריון ההומניטרי, בן 69, ציין את יום הולדתו, 69. כן, כן, וגם הוא נורה בידו ונחטף פצוע, והוא בעצם הומניטרי על מלא, על מלא, על מלא, אבל כולם הומניטריים. אנחנו לא יכולים להשאיר שם אף אחד מאחור. אנחנו חייבים שכולם, כולם, כולם יגיעו אלינו. אנחנו רוצים לראות עוד תמונות כמו שראינו בשבוע שעבר. אנחנו בימים מאוד 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 גורליים לעתידה של המדינה שלנו. אני חושב אין מבחינה חברתית, אין מבחינה ביטחונית, אין מבחינה מדינית.
אני תוהה, עמית, אם בימים האלה, מאז שהעסקה, השלב הראשון שלה לפחות כן כבר יצא לדרך, יש איזושהי קרבה או פתאום התאחדות כלשהי בין הקולות השונים שראינו בקרב משפחות החטופים, כי הרי היו את משפחות החטופים שדיברו על זה שצריך להמשיך עם הלחץ הצבאי, להמשיך עד הסוף ולעשות עסקה אחת כוללת, ואחת הטענות שלהן הייתה ש... עסקה כזאת תשאיר את החטופים שלהם מאחור. אבל עכשיו כשהעסקה הזאת כבר יצאה לפועל, גם הם בעצם אומרים, חייבים להמשיך לשלב ב'. אז אתה רואה את החיבור הזה אולי עכשיו מחדש, כשבעצם האינטרסים כבר התלכדו?
אז אני חושב שאת הסברת פה בצורה מצוינת, איך הדרג המדיני והנהגה שלנו מייצרת סלקציה בין החטופים, ומייצרת סלקציה בין משפחות החטופים. שפעם אחת משפחות באות ואומרות, אנחנו לא מסכימים לשלם באמצעות שחרור גופות, חטופים שהם אינם בחיים, תמורת מחבלים עם דם על הידיים. ובפעם השנייה שאנחנו רואים שהדבר הזה קורה, אז פתאום יש, פתאום את שומעת קולות אחרים. אני רוצה להשלים רק, כל הדבר הזה לא היה צריך לקרות, והשיח הזה לא היה מתפתח, אילולי מדינת ישראל הייתה אחראית, הנהגת מדינת ישראל הייתה אחראית, והייתה יודעת להניח הצעה, ומתווה אחד סדור, מדויק וברור, שבו כולם משתחררים, ברגע שאנחנו מייצרים את היפה ויפה, הזאת, אז כל אחד מתחיל להגיע עם האג'נדות שלו ועם הדעות הפוליטיות שלו וזה...
אבל השאלה אם עכשיו יש כן איזושהי קרבה, איזושהי התקרבות בין הצדדים.
אני לא נחשפתי לזה יותר מדי, אני חושב שהימים הסוערים והגורליים שאנחנו עוברים בציפייה שאנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו של איציק והרבה ממשפחות החטופים לא יודעות כרגע מה עלה בגורל היקירים והיקירות שלהם שצריכים להשתחרר הביתה, כשהדבר הזה הוא יותר גדול מהכל, הוא לא נותן לנו מנוח, אני מדבר מתוך הכאב האישי שלי, ואנחנו לא צריכים בכלל להתעסק עם העניין של מי תומך ומי לא.
אמרת סלקציה, זאת מילה מאוד קשה.
לימים מאוד...
ברור, אתה באמת חושב שיש אינטרסים מעבר לאינטרסים ההומניטריים, נשים, גברים, אזרחים, כל מה שנשמע כאילו הגיוני במסע ומתן, יש אינטרסים אחרים גם?
בוודאי, אנחנו רואים שממשלת, חלק מממשלת ישראל הם אוכזים באג'נדות שרים וחברי כנסת, אוכזים בדעות קיצוניות ומשיחיות, שחלקם אפילו לא שירתו בצבא יום אחד, דוחפים את מדינת ישראל עמוק 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 לתוך מלחמה, ומשתמשים בביטוי, בדמות לחץ צבאי, רק כדי להמשיך ולהתיישב ברצועת עזה. לא מעניין אותם שום דבר, הם פשוט רוצים להתיישב ברצועת עזה.
אתה חושב שיש גם אינטרסים... לא כל מיני...
לכן לחץ צבאי הורג את החטופים.
לא, זה ברור. ומסתבר שגם לחץ בהבל פה של טראמפ עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד עוזר יותר מזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברו בשבוע, היו כל מיני רמזים, האם אתה חושב גם שהיא עלולה להיות סלקציה, נניח, בקרב מי שתומכים בראש הממשלה לבין משפחות החטופים שיוצאות נגדו? האם יש סלקציה בחזרת החטופים או עדיפות מסוימת לדעתך לחטופים שהמשפחות שלהם תומכות בראש הממשלה ובממשלה לבין כאלה שלא?
לא, אני לא חושב, אני רוצה גם להאמין שלא.
בסוף חמאס זה מי שמחליט מי חוזר.
ברור, אז בגלל זה כן.
לא, אבל צריך, השאלה שלו היא שאלה, אני מבין מאיפה השאלה שלו היא מגיעה, היא שאלה מוצדקת, בסופו של דבר, ישראל היא זו שביקשה את 33 החטופים והחטופות הללו, והגיעה למתווה עם חמאס כתוצאה מבקשה של מדינת ישראל.
כן, החלוקה לשני שלבים, זו באמת, זה באמת רעיון של ישראל.
אני מאמין שההנהגה שלנו... בעניין הזה של שחרור החטופים והחטופות מונעת, אם הבנתי אותך נכון, אני עונה על זה, מונעת אך ורק משיקולים הומניטריים ומוסריים ושל להחזיר את כולם ולא מי שפה.
אני שמח שאמרת את זה, אמת, כן, אני שמח שאתה עברת את זה.
וזה נכון, אני מבין איפה מגיעה השאלה, יש המון משפחות שחוששות להגיד דברים כאלה ואחרים במהלך המאבק, ואנחנו מעולם לא חששנו. חושב שהאסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז מלחמת העולם השנייה פקד אותנו, ועל ההנהגה שלנו לקחת פה אחריות, בדיוק כמו שהרמטכ"ל עשה, ולקח אחריות מ-day one, בראש השבק, וכולם לקחו אחריות, וההנהגה שלנו עדיין לא לקחה אחריות, וראש הממשלה שלנו עדיין לא לקח אחריות, אנחנו כרגע רוצים להשיב את כולם, 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 כולם הביתה.
המילה עדיין מרמזת על זה שיום יבוא והוא כן ייקח אחריות.
אני רוצה להאמין שהוא ייקח אחריות, אבל אנחנו רואים שחוק ועדת חקירה ממלכתית, ראינו מה קרה איתו בכנסת, התפייד כאילו לא היה.
התפייד זה פסיבי.
אבל תקום פה ועדת חקירה ממלכתית, ואני מסכים מאוד עם הדברים של איידנקוט ושל גורמים מדיניים וביטחוניים כאלה ואחרים. ראש הממשלה אחראי, גם אם הוא יגיד את צמד המילים אני אחראי, או לא יגיד את צמד המילים אני אחראי, הוא אחראי, ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים בימים הקריטיים הללו להתרכז אך ורק בלחבר את העסקה הזאת, את ההסכם הזה, להסכם אחד יחיד שמשיב את כולם הביתה, את הנרצחים זיכרונם לברכה לקבורה הולמת וראויה, ואת החיים לשיקום כאן לידינו במדינת ישראל. אחרת אף אחד מאיתנו לא ירצה לגדל את הילדים שלו במדינה שחטפו ממנה ילדים, נערים, חיילים, נשים, ולא השיבה אותם הביתה.
עמית, אחיינו של איציק אלגרץ, שגם הוא אחד מהחטופים שעדיין שם.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה, תודה לכם, תודה.
זהו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, נחזור עוד מעט.
אין לך איזה הבטחה?
ב-12 בצהריים, אני גורי אלפי.
אני רענן בן בסט.
אבל עכשיו, אני חן ליברמן.
אני דני סידס. גומרים הולכים.
היי, כאן רינה צלליכין ריף נדלן. תוכנית הענק שדה דוב יצא לדרך, וזוהי קריאה האחרונה לרכישת זכויות על הקרקע. רגע לפני חלוקה למתחמי בינוי, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
ג'ילי מציגה, אין טווח כזה במחיר כזה. קרוס אובר חשמלי עם טווח נסיעה עד 485 קילומטרים. עכשיו רק ב-159,900 שקלים. It better be ג'ילי. עד 31 בינואר.
רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
וואו, נועה, קציצות, מעדן, תקשיבי, יצאת מיטמן.
עם הבשרים של מיטמן לא תפסיקו לקבל מחמאות, אז לא לוקחים סיכון, יוצאים מיטמן. רשת קצביות קשרות ומפעל בשר, בית ירדן, אזור התעשייה שילת, שרון המרקט תל אביב ומתחם ביג יהוד.
מה התגובה הראשונה של אנשים כשהראלה ממפעל הפיס מצלצלת אליה מרדיו תל אביב?
בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
גומרים הולכים, עם חן ליברמן ודני סידס.
אחת 25 דקות, רדיו תל אביב. 102 גומרים הולכים, ענת גלובוס, מאיה קנולר, חן ליברמן. עוד מעט קט נדבר עם האלוף במילואים ישראל זיף.
בדרך כלל אנחנו מאחלים בסוף התוכנית שיהיה סופה שקט, אבל הסופשים הבאים לא הולכים להיות שקטים בכלל.
לא, לא.
בקטע טוב אפילו. אני מקווה.
גם.
זה הולכים להיות סופשים מאוד מאוד דרמטיים.
כל קשת הרגשות שיש, נעבור.
כן. אבל כמה בכית?
האמת שכשראיתי את השלוש יורדות, אמרתי, איך הם שרדו? איך הן יורדות על אחרי 15 חודשים, זה פשוט בלתי נתפס, זה בלתי נתפס, כי אתה חושב אני חשבתי שיצאו משם שלוש נשים קבועות, שפופות.
כן, כשרואים את החיוך, אז נושמים לרווחה, כי אומרים, היא מסוגלת לחייך. כן. עכשיו, זה לא אומר, תראה, בסוף, זה לא, הסיפור לא אנחנו, ומה אנחנו מרגישים, למרות שאולי יש אנשים ש... למרות שכולנו מתבלבלים. כולם עוד נורא רוצים להיות מאושרים, וכולם מסתפקים בתמונת הניצחון של החיוך, ואומרים, הנה יופי, אפשר להירגע. כן, ומה שאנחנו לא יודעים, זה מה שקורה החל מהרגע שהן חוזרות, כי האדרנלין של השחרור... האדרנלין של השחרור הוא חומר, הוא סם מדהים שמאפשר איזשהו כוח שלו, שאנחנו באמת מתקשים להאמין שיש להן אחרי כל כך הרבה זמן בשבי. והימים שאחרי, זו ההתמודדות האמיתית עכשיו, שהיא פחות עלינו על הציבור, היא עכשיו על המשפחות. וצריך להבין את זה, שזה חתיכת מסע. קשה מאוד מה שהן הולכות להתחיל עכשיו.
נדמה לי שהמשפחה של דורון אמרה, תעשו לנו טובה, תנו לנו רגע פרטיות, זה חשוב גם להסתגלות של החטופות שחוזרות. ואני שואל את עצמי, אם אנחנו, המדיה, ניתן להם את הפרטיות הזאת, בין אם זה בגופי תקשורת גדולים, בין אם זה רשתות חברתיות, האם אנחנו נהיה מסוגלים להתאפק?
נראה לי שאתה יודע את התשובה לשאלה שלך, אבל אני חייבת להגיד שבסוף, ואנחנו ראינו את זה גם על חטופים שחזרו וחטופות שחזרו בעסקה הקודמת, יש להם משימה שהחטופים שעוד שם נתנו להם וביקשו מהם. גם אם הם לא היו מבקשים מהם, זו המשימה שלהם עכשיו להחזיר אותם הביתה. הם לא יוכלו להיות רגועים, הם לא יוכלו לחזור לחיים שלהם, כל עוד יש אנשים שנמצאים במקום שהם לא צריכים לדמיין כמה הוא נורא, הם יודעים כמה הוא נורא. הם חיים עם הידיעה הזאת כל רגע. תחשוב מה זה למשפחת, למשל, גולדשטיין אלמוג, לסחוב על הכתפיים במשך שנה מהרגע שהם חזרו, את הבקשה של החטופות שנשארו מאחור, תדברו עלינו, תילחמו בשבילנו. לא, תחשוב יש, איזה היא, מסע זה.
הבת, לדעתי חן קוראים לה? הבת אמרה משפט
לא,
מאוד...
לא, אגם.
אגם, היא אמרה משפט מאוד קשה השבוע. היא אמרה, אם היו משחררים אותי שבוע לפני, הרבה היה נחסך ממני. ואתה שומע את זה ואתה... אתה אומר לעצמך, יש עוד המון דברים שהן לא מוציאות, בין אם זה כנראה בהוראת המוסד או שבק וכאלה, והיא אומרת את זה, ואתה רוצה להגיד לה, מה עוד יש? מה עוד את יכולה לספר? ואתה יודע שהיא לא יכולה, או שהיא לא רוצה, וזאת זכותה המלאה.
לגמרי.
ושאתה שומע אותה, היא אומרת, ואתה אומר, אוקיי, מה היה קורה שבוע לפני? מה חטפת בשבוע הזה שהתעכב? ואתה אפילו לא רוצה, אתה אפילו לא רוצה לדעת התשובה, אבל אתה מסתכל עליה על העיניים הכואבות האלה.
טוב, עכשיו אנחנו נדבר על סקנדלים אחרים. סקנדל שכבר אפשר אולי לקרוא לו עמית לוין, זה כבר נשמע כמו שם של בן אדם, נכון? עמית לוין. זה שני שמות שמסתדרים יפה יחד. עמית לוין, שם פרטי עמית, שם משפחה לוין, ושלום לפרופסור אדם שינר.
שלום לך.
אהלן, מה העניינים? שם יותר טוב, סליחה, זה עמית יריב, שזה גם כאילו מתחיל.
עמית יריב, אוקיי, תודה מה, קניתי, הוא גם מועמד לאירוויזיון, מבחינתי השם הזה.
אגב, יש שופט אמיתי בשם הזה.
עמית יריב?
כן, אבל גם כאן, עמית ויריב לוין, אז עמית חבר ואויב.
אז תראו, בגלל שלי ולאדם אין זמן, אין לנו יותר ברנץ' של שישי ביחד מאז שאני פה בתוכנית, אז אמרנו נביא אותו כדי שיהיה לנו לפחות הזדמנות קצת לדבר בשישי בבוקר. ואני רוצה, אדם, שתעשה לנו סדר רגע במה אמור לקרות בשבוע הבא, ומה יריב לוין, שר המשפטים, מנסה כל הזמן לדחות, ואיך פרסומים כאלה ואחרים גם עוזרים להעניק לו תירוצים ללמה לדחות.
אוקיי, אז בגדול יש בשבוע האחרון, בשבוע וחצי האחרונים, שורה של פרסומים לגבי התנהלות של שופט עמית, בשל מקרים שונים.
השופט עמית שאמור להיות נשיא עליון, שהוא עכשיו ממלא מקום נשיא.
והייתה כבר אמורה להיות ישיבה על הצבעה לתפקיד הנשיא, וזה בעצם תוצאה של עתירה שהגישה התנועה לאיכות השלטון, שהתקבלה, ובית המשפט חייב את שר המשפטים לכנס את הוועדה, כדי שיצביעו על נשיא העליון. לאחר הפרסום של נתנאל בנדל שעסק בסוגיות שקשורות לדירה בבעלותו של השופט עמית ואחיו, שהוא כאילו נאות, שיש שם איזה סיפור של פלילי, של ליקויי בנייה, שאחר כך מיטל, והשופט תמיד ישב בכמה תיקים של העירייה, מבלי שיציר, אני לא אחזור כל הדברים האלה.
לא, אבל חשוב לי רגע להתעכב על זה, למען נהג המונית שהסיע אותי לפה, לרדיו, והוא אמר שהוא יקשיב לשיחה הזאת, כי הוא אמר לי בדרך לפה, הוא אמר לי, את ראית, שמעת עכשיו עם העמית הזה, עם השופט הזה, אמרתי לו, נו, מה הוא עשה, מה הוא עשה? הוא התחזה למישהו אחר. זה איכשהו נוצר הרושם שהוא התחזה למישהו אחר.
לא, בעצם הרעיון, הסיפור הזה התחיל מזה שהשם שמופיע על מספר כתבי בית הדין שקשורים לליקויי הבנייה באותו נכס, אגב, דירה בבניין שבכל הבניין היו ליקויים, כלומר זה לא קשור לדירה שלהם, זה ליקויים בבניין שלשופט עמית ולאח שלו יש דירה שם. השם של עמית לא מופיע כיצחק עמית, אלא כשם הקודם שלו, יצחק גולדפריי. והסיבה לך, אז זה אולי המקור לטענה של ההתחזות, אבל אין השחר משום שהסיבה היא משום ש... השופט עמית ואחיו קיבלו את המתנה הזאת מהוריהם בשנת 1977. בשנה הזו זה לא היה שם משפחה של עמית, היה לו שם משפחה קודם, ולכן במסמכים של הטאבו זה השם שמופיע שם, וזה הכל, זה הסיפור.
אוקיי, אז הסיפור הזה לא עשה את שלו, וכלומר הוא התברר כלא קצעקתה, ואז הגיע סיפור נוסף, הפעם של עמית סגל.
עכשיו, כן, אז טוב, זה נדלג, כי נתאר לחשוף כל כמה דברים, אבל לפעת קוטר הזמן נדלג עליהם. עמית סגל בעצם חשף ש השופט עמית ישב כשופט בעתירה שהוגשה נגד השר דוד אמסלם. דוד אמסלם רצה לבטל את מה שנקרא נבחרת הדירקטורים שהקים לפיד, אותם דירקטורים שיושבים בחברות ממשלתיות. לפיד רצה שזה יהיה הליך לא פוליטי, שזה לא יהיה מנועים פוליטיים, הליך יותר מגובש כחברה ישראלית. אמסלם רצה לבטל את זה מתוך טענה של אחרים שרוצה בעצם למנות מכוחים, לא משנה. עמית, אז העתירה הזאת הוגשה לבית המשפט כשעמית היה שופט תורן. כל שבוע יש שופט תורן אחר בעליון שמטפל בעתירות. ועמית לא טיפל בעצם בעתירה. זאת מה שהוא עשה, הוא נתן צו שבעצם מקפיא את המצב כמו שהוא עכשיו, והעביר את העתירה להכרעה של הרכב אחר, שלושה שופטים אחרים. עכשיו, באותה תקופה נטען שעמית היה בעצם בניגוד עניינים, משום שאח שלו היה דירקטור באחת החברות הממשלתיות. אבל כפי שהשופט עמית הסביר, זה...
עוד פעם אח.
מה?
עוד פעם אח, כן.
עוד פעם אח, בדיוק. כפי ששופט עמית הסביר, זה בכלל לא קשור, משום שאח שלו כבר כיהן כדירקטור באותה תקופה, והכהונה שלו הייתה כהונה קצובה. כלומר, הוא היה אמור לסיים את תפקידו ללא קשר למהלכים של השר אמסלם. וכאמור, הוא גם לא בעצם טיפל בתיק, הוא לא הכריע לטובת אח שלו או נגד אח שלו, הוא בעצם העביר בסך הכל את העתירה ל... הרכב, ולכן...
אבל בכל זאת אפשר לשאול, למה לא ללכת על הכי, 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 הכי בטוח שיש, ופשוט לא לשבת בתיקים שיכול להיות מי שיטען שאולי יש לך ניגוד עניינים בהם? למה לא עדיף פשוט לוותר על זה, או שזה לא אפשרי?
קודם כל, בפעם זה אפשרי, ולמיטב ידיעתי, אכן השופט עמית במספר מקרים לא קטן, גם פסל את עצמו מלדון, ולשופט עמית, כמו כל שופט בעליון, רשימה של מניעויות שפוסלות אותו מלשבת בדין. אני חושב שכאן, בגלל שבאמת מדובר בזה שהוא היה שופט תורן, כלומר הוא לא נתן שום הכרעה אופרטיבית למעט צו שהקפיא את המצב, וההכרעה המהותית ניתנה על ידי הרכב אחר, שגם הוא לא קבע את זהות ההרכב הזה, וכיוון שהאינטרס של האח שלו לא הושפע בכלל מהעתירה עצמה, משום שכאמור האח שלו כיהן עם תאונה כתובה, אז גם לא קם בכלל, לא קם בכלל החשש לניגוד עניינים. גם לא הקל שבקלים.
עכשיו, הדיון במינוי של עמית נדחה 10 ימים בגלל הפרסום הקודם של נתאל בנדל.
נכון.
ועכשיו יריב לוין מבקש עוד דחייה בגלל הפרסום הזה של עמית סגל.
לא רק עמית סגל, אלא גם הפרסום נוסף, מטב ידתי של ישי פרידמן מערוץ 14, לגבי, אני אפילו אגיד שזה נטען, וזה לא נכון, של עבירות בנייה. כלומר, עמית קנה נכס במבשר.
חזקים מאוד שם עבירות בנייה, הם מאוד חזקים בזה.
כן, אז כל פעם, תראו,
מה, פרגולה?
עבירות בנייה זה דבר שמאוד קל לאתר, זה משהו שכאילו, אמרה לי קולגה שהוא מוכר תכונית בנייה, אין אדם שאין לו עבירות בנייה, אבל בעצם זה אפילו לא הסיפור הזה, הוא בעצם קנה בית בזמנו שכבר בבית הזה הייתה חריגה, הוא ביקש להסביר את החריגה, והוא הסביר אותה, הוא הסביר אותה חלקית, ואז הוא ביקש להאריך את היתר להסדרת החריגה. מדובר בעצם על שטח קטן שכבר היה בנוי כשעמית נכנס, והייתה שם שאלה האם היה שטח רעשים, והוא רצה לעשות ברעשים האלה נציקה של בטון. כלומר, לא מדובר על עבירה של, אתה יודע, הפרש מסוכנת. לא מדובר על פלישה למקרקעין של מישהו אחר, לא מדובר על פגיעה ברכוש אחר, אלא הבחנה בין רעפים לבין בטון בשטח קטן, נדמה לי שעשרה או חמישה עשרה מטר מתוך הבית, משהו באמת שתהיה. גם לא היה תיק פיקוח שנפתח.
מה עם הבידה? היה בידה?
אני לא יודע לגבי הבידה.
לא, אבל תגיד, אדם, מהיכרותך עם, לא יודעת, עם המזג השיפוטי של האנשים האלה, הם בכלל מבינים איך להתמודד בתוך האטמוספירה הזאת, שנראית לי מאוד זרה לאנשים ש...
קצת כן, במובן הזה שקודם כל ראינו את התגובה של השופט עמית דרך הדוברות. התגובה שלה בעצם מורכבת בשני חלקים, וזה עונה לשאלה שלך. חלק אחד, וזה החלק הגדול, מה שהכיל את רוב המילים, היה בעצם התייחסות עניינית לטענות עצמן, וניסיון לפרק כל אחת ואחת מהם. אבל המכתב פתח בזה שהוא בעצם רואה את זה כאיזשהו מסע מתוזמר, איזשהו קמפיין שנועד להכשלה שלו, ושבעצם מונע משיקולים פוליטיים של השר יריב לוין שלא רוצה אותו. כלומר, הוא לא תמים, הוא מבין מה הסיפור והוא גם מעלה את זה לכתובים. האם זה התמודדות טובה? זה לא התמודדות. כל דבר שופטים אין להם יכולת באמת לדבר. הם מדברים דרך מערך הזוכות, הם מדברים דרך פסקי הדין שלהם. השופט עמית לא עכשיו ירד לערוץ 12 או לידיעות אחרונות וייתן איזה רעיון. ולמין הסתם, לעמית סגל או לשי פרידמן או ליריב לוין, יש במות ופלטפורמות הרבה יותר זמינות ונוחות הם יותר עוקבים כדי להפיץ את הדברים שלהם, אז עמית עושה מה שהוא יכול, אבל הוא לא יכול לעשות הרבה, מעבר להגיד את הגרסה שלו.
תגיד לי, פרופסור שנר, כל האימות הזה, לוין, ועדה לבחירת שופטים,
אני לא הייתי בוחרת בשם אימות, סליחה, אני אגיד לך למה, כי זה צד אחד שבסך הכל מנסה לשמור על סדר כלשהו.
זה לא משנה, זה אימות.
לא, אבל אימות זה משהו שהוא הדדי.
אוקיי. ההתגוששות הזאת, זה אותו
דבר.
המצב הזה שבו אנחנו נמצאים יכול להוביל אותנו למצבים יותר מסוכנים מבחינת מערכת המשפט בישראל?
אני חושב שאנחנו כבר נמצאים במקום מאוד מסוכן ובעייתי מבחינת מערכת המשפט. כן, מערכת משפט שבעצם יש ניסיון מאוד נחוש לפגוע בלגיטימציה שלה, האמון הציבור מערכת המשפט יורד בעקביות, אמנם פחות מזה של האמון הציבור בכנסת או בממשלה, אבל עדיין, וזה רק, תדע, זה רק חוליה אחת ששרת מאוד ארוכה, לא צריך לשפוע.
מה זה אמון הציבור? אתמול היה סקר, עוד סקר, ונגיד סקר זה האווירה של אותו רגע, שרוב הציבור תומך בוועדת חקירה ממלכתית, זאת אומרת, כנראה
ש... אבל זה לא בדיוק מערכת המשפט, זאת אומרת, אני חושב שצריך להפריד, יש סקרים שכבר מתקיימים במשך שנים, למשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שמפה לאורך שנים את אמון הציבור בית המשפט, ואנחנו באמת רואים ירידה.
מה, זה מין שאלה ששואלים אותי?
אני רוצה להגיד שאותו נהג מונית מקסים שהסיע אותי לפה, אמר לי, איך התחלנו בכלל לדבר על השופט עמית? הוא אמר לי, אני לא מאמין בבתי המשפט. את ראית את הסיפור הזה על השופט עמית? כאילו כל הזמן מכניסים עוד סיפורים מפה ומשם, וסיבות לחשוב שכולם מושחתים. בסוף אנשים משתכנעים.
אם אתה מתקשר אליי מאיזה סקר, נכון? הרי כל עניין של סקרים שעושים. ואני בא בטלפון, ואתה גם מעצבן אותי בצהריים, ואני בא, לא מאמין מערכת המשפט, רך תורק, ואתה מסמן, לא מאמין.
בסדר, דני, אבל הסקרים נמצא יותר רציניים, ושוב, אני מדבר לך הסקרים שנערכים כל שנה לאורך זמן, לאורך 20 שנה ויותר. אז יש לנו איזשהם אינדיקציות די מבוססות, וכאמור, גם יש ירידה באמון ברשויות האחרות. אז יש לתופעה רחבה יותר. אני חושב שמה שכן אמרה, לגבי נהג מועד הזה, קודם כל, תראו, מאוד קל לראות ידיעה, אייטם בערוץ 12, ועמית סגל אומר משהו וזה. הרבה יותר קשה לקרוא עכשיו שני עמודים או שלושה עמודים טכניים של השופט עמית, שבכלל לא מופצים באותו אופן שבו המסר של עמית סגל מופץ, ומי שלא בקיא אולי בדיני תחום ובנייה, גם לא יבין את זה וגם לא ישקיע את זה. כלומר, במובן הזה יש מסרים שנקלטים יותר, ואנחנו גם אוהבים אולי לחשוב שהכל סבנו דפוק ומושחת, ואם אומרים על הצד שלי שהוא מושחת, אז הנה עכשיו גם הזדמנות שבילי להגיד שגם הצד השני מושחת, כן, ולייצר איזושהי סימטריה, ואז אם כולם מושחתים, אז מה רוצים מביבי למשל,
אז כן? אז אף אחד לא, כן.
עכשיו תגיד...
אותו נהג גם אמר שהוא הסיע את השופט שמגר לפני מותו, והוא אמר לו שלדעתו התיקים של נתניהו, הוא היה מגלגל אותם מכל המדרגות.
בסדר,
אני לא יודע, כבר
אני רוצה לשאול...
אבל השופט שמגר כבר היה מאוד מבוגר, אני לא זוכר בדיוק מתי הניסה, ומה הוא ידע או לא ידע של נתניהו, בסדר, אוקיי.
תגיד, פרופסור שנר, כל הסיפור הזה עכשיו שיצא בוקר, על היועצת המשפטית לממשלה שאומרת לי, יריב לוין, עד יום ראשון אתה מכנס את הוועדה, היא עכשיו, עכשיו הכדור עובר אליו, מה הולך לקרות ביום ראשון?
לא, קודם כל הכדור עובר לבית המשפט העליון, משום שיביל לוין הגיש את הבקשה שלו לבית המשפט העליון, והיא כתבה לו את זה במסגרת לכתובת פנימית, והיא גם תציג את עמדתה. אבל צריך גם לזכור שהיועמ"שית הציגה עמדה דומה מאוד לפני הדחייה מה-16 לינואר ל-26 בינואר. בית המשפט לא קיבל. בית המשפט גם אחרי נתנאל בנדל, היועמ"שית חשבה שצריך לכנס את הוועדה וכולי, והעליון אמר, אגב, מה שגם העליון אמר זה מעניין, העליון לא אמר כדי לברר את החשדות, כן? העליון אמר, בגלל מראית פני הדברים, בוא ניתן 10 ימים כדי שהדברים יחשבו וכו'. האם עכשיו העליון ייתן שוב פעם? אני לא אוהב להמר, אבל אני חושב שלא
ייתן. מותר לך לנחש מדי פעם.
זהו, אני חושב להגיד, הפרסומים כבר פורסמו, נתנו כבר הרבה מאוד דחיות בתיק הזה, נתנו עכשיו דחייה של 10 ימים, והבקשה עכשיו הוגשה אלינו ביום שישי, כאשר הוועדה נתחילה להתכנס ביום ראשון. אני חושב שבדי זאת יגיד, הוא גם יראה שגם החשוב, החשיפות האלה של עמית סגל ושל פרידמן, זה באמת רוב הפרח וכלום, זה מומה רבה, לא מומה. ולכן אני חושב, מקווה שהעליון יגיד, חברים, תתכנסו ביום ראשון, ותצביעו, שוב, תצביעו, זה לא אומר תבחרו בעמית. זה אומר תצביעו ותחליטו מה שתחליטו.
אני אגיד שזה לא תרם לתדמית הלא מושחתת שלנו, שהעליתי את בן זוגי כדי לדבר על הטענות של הניגוד עניינים של השופט עמית.
אבל זה כזה בסדר, משום שהשאלה היא כמובן מה ההטבה שאני גם מקבל, בזה שאני עולה...
אתה לא תלך למכולת היום.
אני מניגוד עניינים זה פה, כן?
כי אתה לא מקבל שום הטבה.
גם היה גילוי נאות, גם היה גילוי נאות. אני חושב שזה בסדר.
אדם שלר. שלום לך ושיהיה לנו כולנו.
פרופסור, אתה תגיד
פרופסור. ביי פרופסור, ביי.
ביי.
11:25, רדיו תל אביב, גומרים הולכים. שלום לאלוף במילואים ישראל זיו.
שלום דני, שלום חן.
טוב דני, תראה מה אנחנו נעשה עכשיו. תראה איך אנחנו הולכים להכריע את זהות הרמטכ"ל הבא. אנחנו נשאל את ישראל מי המועדף עליו, ואז שר הביטחון יעשה ההפך.
נכון?
בסדר?
לא נתתם לי אפילו התראה על העניין הזה.
לא, אל תדאג, אני גם יודעת שאתה לא תסתבך ותגיד מי המועדף, אלא אם כן אתה רוצה.
אני חייב לומר שבצבא, בשינוי מלא מעט מקומות אחרים, אנשים מגיעים למעמד או למועמדות הזאת עם כרטיס עבודה מלא, ולכן ההחלטה לא יכולה להיות מאוד מוטעת.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושבת שהיום בתקשורת, בגלל שאנחנו כבר רגילים לזה שהכל מלוכלך והכל מושחת, אז מנסים גם לצבוע את אחד המועמדים. לא יודעת אם מנסים, אבל יש איזושהי נטייה לצבוע עכשיו את אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון, כמועמד של נתניהו, וזה לא הוגן כלפיו. אבל זה לא הוגן כלפיו, כי יש לו רקורד מרשים, הוא איש מרשים, ואני חושבת שזה לכלוך שלא צריך לזרוק עליו בשלב הזה. או בשלב בכלל.
אני מסכים עם זה. אני חושב שגם אייל יש לו יותר ותק והסתכלות טיפה יותר חווה, כולל מהתפקיד האחרון, ואני חושב שהוא מועמד טוב, וזה באמת לא הוגן לפסול אותו מלכתחילה, כי מישהו צבע אותו בצבע שציינת.
יש איזשהו חשש שמעתה והלאה, תחת קץ כשר ביטחון, אז גם תפקיד הרמטכ"ל, שבאמת כמו שאתה אומר, בשביל להגיע בכלל לעמדה הזאת שבה אתה מועמד, אתה צריך לעשות כך וכך, ואי אפשר להגיע לשם רק בגלל שהתחנפת למישהו, אבל יש איזשהו חשש שמעתה והלאה גם התפקיד הזה יושחת, אבל אנחנו עדיין לא שם.
תראה, הבעיה היא שבניגוד לצערנו, נגיד במשרדי ממשלה וכן הלאה, שיכולים להיבחר שרים שלא רק שהם לא מתאימים, הם גם לא עושים כלום. כלומר, מה שהאדמיניסטרציה שם מצליחה לתפקד זה בסדר, ומה שלא, הם לא קורה שום דבר, וגם זה לא מזיז להם, אין להם איזה נקודת מבחן. בצבא זה לא עובד ככה, משום שבסוף בוא ניקח סתם את חוק הגיוס. אם החוק הזה באמת ימסמסו אותו ויגבו את הפטור הנוראי הזה של מגזר, של עשרות אלפים, הצבא לא יוכל לעמוד במשימות שלו, יש פה פיזיקה, זה לא יקרה. תראו מה קרה עכשיו, בזמן שאנחנו מפוצלים בכל כך הרבה זירות, יש התלקחות נוספת ביהודה ושומרון, היא לא חדשה, היא כבר קורית מספר חודשים. אז אתה צריך להעתיק את המאמץ לשם, אתה מעתיק את המאמץ לשם, פיזיקה, אין לך עכשיו יכולת ללכת חזרה ולכבוש את עזה לפי המאוויים של סמוטריץ'. זה פשוט לא עובד, אי אפשר לברוח מהמציאות הזאת. ולכן כל השקרים הפוליטיים האלה, הם נאלצים לעמוד בסוף בפני איזושהי מציאות שסותרת אותם. אני חושב שרמטכ"ל לא ירשה לעצמו לעשות פה טעויות, גם אם הוא רוצה לרצות את הדרג המדיני.
יש פה, ראש אק"א לדעתי דיבר השבוע בוועדת חוץ וביטחון, והוא דיבר באופן מאוד ישיר, בלי להיבהל מהם, ואמר, חבר'ה, הזמנתם אותי, אני אומר לכם את האמת, אני צריך 10,000 חיילים.
בול.
הדיבור הזה שלו, לדעתך...
השאלה אם עכשיו עם הפסקת המלחמה, יהיו שיתנו בקואליציה, טוב, אפשר להירגע, לא חייבים את החרדים, כי אנחנו כבר לא בעזה, וגם לא בלבנון.
ויכול להיות שהדיבור הזה שלו, לדעתך, משפיע על מישהו?
לא.
שואלים את האיש הלא נכון. זה צריך להשפיע. האם זה משפיע? אני לא יודע. אין לי, לא ניחנתי בכישורים האלה להבין את אופן המחשבה וכושר ההתגמשות של האנשים האלה שלמען השרידות האישית שלהם הם מוכנים למכור את הכל. זה פשוט לא... זה הכי רחוק ממנהיגות או מאחריות שאני מכיר. אז קשה לי מאוד לתת תשובות על פוליטיקאים.
ורמטכ"ל היוצא, הלוי, לדעתך, הוא עוד לא התפטר. זאת אומרת, הוא לא ממש בתחילת מרץ, אבל הוא הודיע להתפטרותו. הוא עשה את זה בזמן הנכון, לדעתך?
אני חושב שהוא עשה את זה בזמן האחרון הנכון. כלומר, אולי יכל לעשות את זה בנקודות מסוימות קודם, אבל אני חושב שזה הזמן האחרון הנכון מהסיבה הפשוטה שהאחריות שלו, העיקרית, המשמעותית ביותר, היא להחזרת החטופים, כולל החיילים שלו. ולכן התזמון הזה, עם קיומו של שלב א' בעסקה, הוא מאוד נכון, ובעיקר מתוך כך שאני מאמין שהוא חושש מכך שהפוליטיקאים יסכלו את שלב ב'.
אז איך הפיתורים האלה גורמים לפוליטיקאים לא לסכל?
אז אני אסביר. קודם כל, בגלל זה שהוא נשאר, דיברת על התזמון, כן. הוא נשאר עד מרץ, והוא לא קם עכשיו ועולה.
נכון.
והדבר השני זה שהוא משוחרר, הוא כרגע יכול להגיד את מה שאולי הוא לא אמר לפני ההודעה הזאת. ואני חושב שהוא יעשה את זה, ואני חושב שהוא גם יעשה הכל כדי למנוע את מה שסמוטריץ' קורא לו חידוש המלחמה, שכמובן שזה שקר אחד גדול, כי המלחמה כבר הסתיימה מזמן, מה שהוא מדבר עליו זה כיבוש מחדש של עזה, בשם החזרת ההתנחלויות לשם, ואני חושב
שהרתי והמטה הכללי
לא מעוניינים בזה.
אבל תראה, כן, כל מי שדווקא תמך בעסקה לאורך השנה האחרונה, בא ואמר שאם נצטרך לחזור להילחם, נוכל. ועכשיו אתה בא ואומר שזה לא כזה פשוט.
להילחם במה? כן, המלחמה הזו כבר הסתיימה לפני הרבה מאוד חודשים, והדבר היחיד שמחזיק אותה כרגע זה הלחץ כדי להחזיר את החטופים.
אבל אז אנחנו רואים בעזה, וגם אם זה רק מראות שלא מייצגים את הכלל, אנחנו רואים בעזה את החמושים החמאסניקים, את הטנדרים הלבנים, ואז פתאום אנשים אומרים, רגע, במשך שנה אמרו לנו, במשך חודשים אמרו לנו שהחמאס מוטט צבאית לפחות, ואז פתאום הם יוצאים מהחורים שלהם, ואנחנו רואים שהם לא מוטטו. שוב, יכול להיות שזה רק ההשתקפות דרך פריים מאוד קטן שמראים לנו, דרך סרטונים שחמאס גם רוצה שיצאו וייצרו את הרושם הזה.
אבל... כל בעל שדה חקלאי יודע שכשהוא מדביר את השדה שלו מאכברים, זה לא גמר את האכברים בעולם. בסוף הם באים ממקומות אחרים, תמיד זוחלים עוד כמה כאלה מאיזשהו מקום. זה לא דבר סופי. יש גבול למה שהקינטיקה יכולה לעשות. היא יכולה להרוג את הארגון, את מרבית התשתיות שלו, חלק ניכר מהאנשים שלו. היא לא יכולה לגמור את הטרוריסט האחרון, כי יש שם עוד מיליון כאלה. והיא לא יכולה לשרוף את כל הסרטים הירוקים שיש שם ואת ההצגות האלה. כן. החמאס נמצא במקום הכי גרוע מבחינתו כארגון טרור צבאי. ופה צריכה לבוא יד אחרת שמחליפה אותו. אם בכל, בוא ניקח את הפעילות האחרונה של צהל בבית חנות, בג'באליה. הרי ברור שעכשיו, כשצהל יוצא משם, מה יקרה? יחזרו בהתחלה 10, 20, 30, 50, יגייסו ויתחילו את השיקום שלהם. אבל אם במקום הדבר הזה כרגע היו מכניסים לשם מספר גדודי משטרה מאומנים, שזה היה חלק מההצעות שעדיין ישנם על הפרק, אז היה להם קשה מאוד לחזור חזרה ולהשתקם. אבל אין וקום. ומצפים שמה, שבקנטיקה נהרוג את הוואקום, יירו על הוואקום, על מה יירו? מה הצבא יכול לעשות עכשיו? הוא לא יכול לעשות יותר ממה שיש. אז או שאנחנו כובשים לחלוטין ומחזיקים שם שתי אוגדות, ואז לא יירו את המראות האלה שהם באמת מעצבנים, אני מסכים, זה גם אותי מעצבן.
ואתה יודע מה מעצבן? שבמשך חודשים ארוכים בצהל רמזו בדרכים אחרות, כאלה ואחרות, ודרך גורמים בכירים בצהל לכתבים כאלה ואחרים, שחייבים לדבר על היום שאחרי. זה דבר שכל הזמן נאמר שוב ושוב ושוב, ולכן, וזה לא קרה.
מסוף ינואר, מינואר, שנה שעברה, ובדיוק לפני שנה, כן, אלא את זה שר הביטחון, אני זוכר בשביל לפברואר שהוא הציע את זה כהצעה, ראש הממשלה שלושה חודשים לא היה מוכן לדון בזה, ועשה על זה דיון וחצי ולא הסכים בכלל לקדם את ההחלטה הזאת, למרות שלקראת הנסיעה שלו לארצות הברית, כדי ליצור את האשליה שהוא הולך על זה, אז דרמר תרגם את זה לאנגלית ועשה כאילו הולכים לעשות את זה, ולא עשו את זה. ומה אנחנו עושים היום? עושים מסע ומתן עם החמאס, ללא שום אלטרנטיבה, והכי גרוע בסוף, שבעצם אנחנו במו ידינו מחזקים את אותו חמאס שרצינו לחסל אותו.
אז מה שאני שואלת, כי אתה יודע, כשהיה גלנט, אז גלנט שיקף הרבה מהקונצנזוס שיש במערכת הביטחון. עכשיו אין את גלנט, יש את קץ שלא יעביר את המסרים האלה קדימה, לא יתמוך ולא יעדהד את המסרים האלה. ובגלל זה אני שואלת, עכשיו הרמטכ"ל הבא שייכנס, מה הוא אמור, איזה מין לקח הוא אמור ללמוד מהדרך שבה צהל התנהל בשנה הזאת מול הדרג המדיני? איזה לקח הוא אמור ללמוד? כי ראינו שכל המסרים התת-קרקעיים האלה שמנסים להעביר לא משפיעים.
אני מה לעשות, אנחנו חיים בדמוקרטיה, ואני, עם כל האמת שאני או את או אחרים מאמינים בה, לא היינו רוצים שמחר הצבא יקבל את ההחלטות במקום הממשלה. זה היתרון והמגרעה של הדמוקרטיה. ולכן אם בסוף יש פה ממשלה שרוצה לקבל החלטה של לכבוש ולהחזיק את עזה, אגב זה זכותה. למורת רוחי, אבל זה זכותה, והצבא צריך לעשות את זה. אבל שתגיד את האמת. שלא ישקרו בכל מיני שקרים והתפתלויות של לחזור למלחמה. על איזה מלחמה הם חוזרים? על מה איזה מלחמה? זה כבר כל מה שקורה שם זה כבר של אחרי המלחמה. זה חמאס של אחרי המלחמה. אז לפחות שגידו את האמת, שזאת ההחלטה שלהם.
אבל מה שאתה אומר לי זה של
הרמטכ"ל ליציבות אזורית. לא נראה לי שזה הולך יחד.
נכון, וטראמפ אנחנו נראה באמת כמה הוא ילך עד הסוף עם התוכניות שלו, אבל מה שאתה אומר לרמטכ"ל הבא, אין איך לשנות את המדיניות של ההתכתבות הזאת עם הדרג המדיני, של הניסיון להשפיע על הדרג המדיני, בנושאים שהם לא מחוץ כל כך לתחום.
הוא חייב להגיד את דעתו, אבל בסוף הוא צריך לעשות מה שהממשלה אומרת לו.
זה בטוח. אבל השאלה היא מה בדיוק הממשלה גם אומרת, וכמה המסרים גם של הממשלה והפקודות של הממשלה, ההוראות מהממשלה, גם הן סותרות זו את זו.
אבל זה נכון, זה הכישלון הענק של הממשלה הזאת. היא למעשה די מתחילת המלחמה, פחות או יותר מהמועד שאתן נקבת או שנקבנו פה, היא לא מנהלת את זה לפי ההגדרות או הדוקטרינה הנדרשת. היא לא נצמדת למטרות המלחמה שהיא עצמה קבעה, כי היא קבעה שצריך להחליף את שלטון חמאס, והיא לא עושה את זה. היא לא נצמדת להחזר החטופים עד שלא הגיע טראמפ ואמר לו, אתה חייב לעשות את זה. היא עברה לניהול פוליטי לחלוטין שנובע כתוצאה מהשרידות שלה, מהחולשה של נתניהו ומהאקדח שיושב על הרקה שלו על ידי סמוטריץ', שעכשיו זה כבר בלי בן גביר, אני לא יודע, חצי בפנים, חצי בחוץ. ואנחנו סובלים משום מקום, יש לנו ממשלה שמובילה אותנו לשום מקום. למרות שהמציאות אגב הביאה תוצאות יוצאות מגדר הרגיל, ואפשר היה להפוך את זה באמת להישגים אזוריים יוצאים מהכלל, ושיקחו גם קרדיט, אין לי בעיה עם הקרדיט.
בוא נחזור רגע להרצי הלוי, אתמול יצא איזושהי ידיעה, אתמול או שלשום, על כך שבחדרים סגורים הוא אמר איך הם לא מתביישים, אנחנו זה שלחצנו, הדרג המדיני היסס, כמו שאמרת מקודם, עכשיו הוא חופשי עד השישה במרץ, עד היום שהוא מוריד את המדים. אתה חושב שהוא ימשיך להגיד דברים עכשיו בזכות העובדה שהוא חופשי, דברים שהוא לא יכולה להגיד לפני שבועיים?
אני חושב שהוא יעשה את זה על דברים מהותיים. אני לא חושב שהם מכבודו, ואני מכיר לא רע את הרצי, שהוא ילחם על הקרדיט, זה משפיל. יכול להיות שבאיזשהם חדרים סגורים הוא אמר את זה, והוא לא התכוון שמישהו ישתמש בזה, כי, וזה באמת כואב להם. זה כואב לו, כואב לאחרים, כי כמו שהם לקחו אחריות, ומגיע להם את ה, לצערנו הרב, את ה, לספוג או לענות את, את התג הזה של הכישלון הנורא עד שהרית חייהם. יש לו גם זכויות מירביות בכל ההצלחות. ואם הייתה פה הנהגה אמיתית, אז היו מפרגנים להם במקום לנסות לקחת את זה להם. אבל אני לא רואה את הרצי יוצא ורב עכשיו על קרדיט. אני רואה רק את ראש הממשלה עושה את זה. הוא לא עומד באותה רמה מנהיגותית ומוסרית כמו הרמטכ"ל שלו, וזה חבל מאוד.
אני זוכר שלפני שנה פחות או יותר, קראתי פה באחת הידיעות של חדשות לפני שנה, שאמרו לרמטכ"ל הרצי הלוי, תקליט את כל השיחות כי הולכים להפיל את זה עליך. אני חושב שהגענו באמת לנקודה שמנסים להפיל הכל עליו באופן סופי.
גם אם הוא יקליט את השיחות יגידו שזה AI. בסדר.
זה מאי גולן כבר עשה את זה עשרה.
טוב, יאללה.
יאללה, ישראל זיו.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
שיהיו לנו בשורות טובות בסופה של זה. תודה.
11:43, רדיו תל אביב, 102, ענת גלובוס ומאיה קנולר כאן. ושלום, כמעט צהריים טובים לשמעון שבס.
שלום, צהריים טובים.
לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה ויועץ פוליטי, ועכשיו גם סופר, מוציא ספר שנקרא עם שם מטריס.
הסלוגן שלך, הסלוגן שלך.
לא. זה לא בדיוק. זה גנבו לי את המדינה, זה השם של הספר.
אני אומר, אבל זה גם היה סלוגן שלו.
אז זה הלכה לי המדינה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
זה שינוי קל.
התפתח מאז.
הלכה לי המדינה, זה היא הלכה. גנבו לי את המדינה, זה מישהו גנב. אבל למרות השם המטריס, אני חושבת שבספר הזה אתה לא, אתה מנסה רגע לפרק את האמירה הזאת, ולהבין מי זה גנב, מה זה לי, מה זו המדינה הזאת בכלל.
כן, אז אני אומר לי, כי אני לא יכול לדבר בשם כולם. אבל אני מרגיש שהמדינה שאנחנו הכרנו, המדינה שאנחנו רצינו שתהיה, היא הולכת ונגמרת לנו. אני אומר, כתבתי בספר שזאת עזרה, זה ספר שהוא נועד להזהיר. עכשיו, אני לא כותב את זה כפריבילג, אני לא כותב את זה כשמאלני, אני כותב את זה כאזרח המדינה, ואני חושב שהמצב הזה שגונזים לנו את המדינה, הוא נכון גם לאנשים שמזילים למפלגות אחרות שאני לא מצביע להם. יש פה התופעה הזאת קיימת כבר הרבה זמן, אבל מה שקרה לנו בשביל לאוקטובר, זה מעורר את כל הרגשות החבויים שהיו לי כבר מתקופה שהייתי חייל צעיר או מתיישב צעיר ברמת הגולן, ביום הכיפורים, במלחמת יום הכיפורים. ואולי, בלי לחפור יותר מדי, אני אספר לכם סיפור קצר, הייתי מזכיר, השתחררתי מהצבא, מהסדיר, חודשיים לפני מלחמת יום הכיפורים. במלחמה הייתי צנחן צעיר, כבר ביחידת מילואים, מיד החוק למילואים, אבל הייתי מזכיר צעיר של קיבוץ פסיק, הגרעין שלי הקים את הקיבוץ, ובערב ראש השנה, 10 ימים לפני המלחמה, שיתפתי בישיבה של מזכירי היישובים בעין תיוון, עם שר הביטחון דאז, משה דיין, הרמטכ"ל דאז, דאז אלעזר וחק החופי, ודיין אמר לנו, הייתי אז בן 21, רק השתחררתי מהצבא. דיין אמר ביהירות ובשחצנות ובאמירה בטוחה לגמרי שלא תהיה מלחמה. זה היה 10 ימים לפני המלחמה. אני כבר שנים כותב פוסטים שהיהירות, השחצנות, המיבות האלה שהכל אנחנו יודעים, שהחמאס החלו את החמאס, והחמאס לא יעשה לנו שום דבר. שמעתי את זה, קראתי את זה, כתבתי על זה בפוסטים שנים, אני לא שאני חזאי גדול, אני לא מתנהג לעצמי כמדינאי דגול, אבל ראיתי את זה, ומי שאנחנו כבר לצערי, לא נשארו מיליונים שחיו בזמן יום כיפור. אנחנו איבדנו את החברים הכי טובים שלנו, איבדנו את המשפחות שלנו, איבדנו, זה היה דברים נוראים. ומה שקרה בשביל אוקטובר זה בדיוק חזרה. עכשיו כל מה שקרה בשביל אוקטובר זה לא גזירת גורל. זה לא אסון משמיים, זה תוצאה של תהליכים ברורים ובהירים שניתן היה לראות מזמן. מה שאני כותב בספר, מה שאני רוצה להקריע...
אבל אנחנו לא שומעים אותך הכי טוב, יכול להיות שאתה עם אוזניות?
לא, לא, אני ממש לא.
הנה, אבל עכשיו אולי טיפה השתפר. נשמע טיפה עמום. אוקיי, אז מה שאתה כותב בספר, כי אני רוצה לשאול אותך לגבי שבעה באוקטובר, ולאן זה אמור להוביל אותנו, ואני אשאל, ויכול להיות שזה יתחבר למה שרציתי להגיד. כי אתה יודע, הרבה פעמים ניסו אחרי שבעה באוקטובר, מתוך הקושי והאבל והדיכאון העמוק, יש איזו נטייה אנושית כזאת לשאול, מה אפשר להוציא מזה? מה אפשר ללמוד מזה? איך אפשר לקחת את זה למקום טוב? כאילו מתוך איזושהי אמונה שבסוף, בסוף, בסוף הכל לטובה, גם האסון הכי נורא במדינה שלנו. ואם אני חייבת להתעקש, אז אמרתי, טוב, אחרי 7 באוקטובר אני חושבת שכן נבין שהגיע זמן הכרעה. אי אפשר להמשיך לנהל את הסכסוך, אי אפשר להמשיך בדרך שבה הלכנו, חייבים שינוי. ואני רואה שזה לא, זה לא מה שנקלט בסופו של דבר.
אני הקשבתי לפני כשעה אצלכם, שמעתי לרעיון עם גדי שמני.
כן.
גדי שמני תיאר בצורה מדויקת את המצב. הוא תיאר שאנחנו לא מכילים את המצב שאנחנו נמצאים. הלוואי שעכשיו טראמפ יעזור להבין את זה, כי אולי הוא ידחוף אותנו להבין את המצב שאנחנו נמצאים בו. כל האשליות האלה, כל הסיפורי סיפורים, כל האגדות שתומנים לנו בראש כל היום, זה בדיוק האסון. האסון הוא שאנחנו לא מכירים במציאות של המזרח התיכון, אנחנו לא מכירים בזה שיש כאן בגדה, ביהודה ושומרון, יש 3 מיליון פלסטינאים, בעזה יש 2 מיליון פלסטינאים. איך אפשר להכיל 5 מיליון אנשים שלא רוצים אותנו איתם? איך אפשר להכיל את זה?
סמוטריץ' יגיד לך שצריך לגרש אותם.
אז זה בדיוק הוויכוח. לגרש אי אפשר, כפי שאולי סמוטריץ' רוצה, להרוג אותם אי אפשר, כי זה מה שבן גבי רוצה, אי אפשר לעשות את הסדר, אפשר לעשות הסדר מדיני.
אז אתה יודע, אני...
בלי הסדר מדיני לא נצליח להגיע לשום דבר, וזה צריך להחזיר לעצמנו בראש.
ולציבור, כי אני חושבת שאם אני שוב חוזרת לנהג המונית שאני מצטטת אותו במשך השעה האחרונה, הנהג המונית שפגשתי בדרך לתוכנית, אז הוא דיבר איתי על ימין ושמאל, והוא אמר שגם בנט הולך עם השמאל, וניסיתי להגיד לו שגם גנץ מבחינתי לפחות, גם גנץ זה ימין, ושהרוב, כל המערכת הפוליטית במיינסטרים היא 50 גוונים של ימין, מלבד אולי הדמוקרטים ושמאלה למפלגות הערביות. ואז, והבנתי שאצלו ההגדרה לימין היא בפרסונה. אז אמרתי לו, מה ההגדרה שלך לימין מבחינת דעות? ואז הוא אמר, נגד מדינה פלסטינית, אני נגד מדינה פלסטינית, נגד כל הסדר, והרחבה של יהודה ושומרון. אז אמרתי לו, אוקיי, ואיך זה מסתדר עם מדינה דמוקרטית? אז הוא אמר לי, לא בגדיל, כאילו זה לא כזה מדהיג עכשיו, אולי זה מה שאנשים צריכים להתחיל להבין, כלומר זה או-או.
זה בדיוק כן, יש פה ויכוח עמוק מאוד, ואנחנו צריכים להגדיר את הוויכוח בינינו, זה לא ימין ושמאל, אני אומר לך שבספר שלי אני מייצג גם אנשי ימין, אנשי ליכודניקים שהם לא ביביסטים, אנשי ימין, ימין כמו אלה שהיו פעם במבדל, אלה שהיו פעם בציונות הדתית האמיתית, לא הציונות הדתית של סמוטריץ', כי היא לא ציונות דתית.
וגם הם תומכים בהסדר שיכלול מדינה פלסטינית?
המבדל העיקרי, אלה שהיו במבדל לפני כמה עשרות שנים, המבדל הדתיים לייט, הם יהיו בסוף בעד איזושהי הפרדה, לא מדינה פלסטינית, איזושהי הפרדה מדינית בינינו לבין הפלסטינאים. אני לא רוצה לקבוע איזה סוג של מדינה. אני בעצמי, אני קמתי יישובים בבקעת הירדן, אני אומר לך שיש הרבה מאוד אנשים שנחשבים אולי ימין, הם לא ימין במובן הזה של ביביסטים והחרדלים והמשיחיים והזויים והמטורפים האלה שהם קופים, אלה בדיוק עוזים את המדינה.
אבל המדינה היא גם הם. המדינה היא גם הם. אנחנו חוזרים שוב לביטוי הזה, גנבו לי את המדינה. מי זה גנבו ומי זה לי?
אני אומר לך, אני אספר לך שני סיפורים קצרים. אמר לי אחד מהאנשים האלה, לפני עשרות שנים, לפני 30 שנה, אומר לי, אני לא רציתי לאשר מה שהייתי מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לא רציתי לאשר משהו למה שנקרא אמנה, לתנועת ההתיישבות של גוש אמונים. אז הוא אמר לי אותו אדם שהפך להיות שר בישראל, אמר לי, שבת, לנו יש זמן, אנחנו בסוף נכבוש אתכם. ואז הקימו את המכללות, והמכללות הפכו להיות במכללות קדם צבאיות, הן הפכו להיות מכללות משיחיות. זה לא תהליך שהתחיל בשבוע שעבר. צריך לקרוא את הספר, צריך לראות את השאלות שאני שואל, וצריך להבין על מה מדובר. אני רוצה לספר עוד סיפור. בשנת 87 הייתי עוזר צעיר לשר הביטחון, יצחק רבין, ודיברנו על איזו אפשרות פוליטית שאולי יהיה פריימריז במפלגת העבודה ב-88 ורבין יחליף את פרס. 4 שנים לפני שהוא עשה את זה. וזה נכתב בעיתון, מישהו הדליף את זה, את השיחה הזאת לעיתון. בא אליי ראש מועצה מיהודה ושומרון, מקריית ארבע, שלום רך, פגישה במשרד הביטחון, חשבתי שהוא רוצה לדבר על מרכיבי ביטחון בקריית ארבע. הוא בא ואמר לי, שבס, שלא תעיזו שרבין יהיה ראש הממשלה. אם רבין יהיה ראש הממשלה ויעשה את מה שהוא מדבר שצריך לעשות, כלומר, שרה בינינו ובין הפלסטינאים, ירצחו אותו. אמר לי זה 8 שנים לפני הרצח. 8 שנים לפני הרצח. אני צחקתי. סיפרתי את זה לרבין, שנינו צחקנו. אמרנו, וואו. מה? יהודי רצח אותי? הוא אמר לי, רבין, ב-87, מישהו רצח אותי? ואני אומר לכם, זה היה 8 שנים. ויש אנשים במדינת ישראל, צריך להבין את זה, צריך להכיר את זה, לא להכחיש את זה. יש אנשים במדינת ישראל שהם הזויים, הם מסוכנים, אתם רואים אותם עכשיו בשטחים, יהודה ושומרון כל יום שהם שורפים בתים, שורפים מכוניות. אל תתעלמו מזה, זו סכנה מטורפת.
5 שנים אחרי שרבי נרצח, שמעון ריקלין, שהיה אז יושב ראש תנועת דור ההמשך של ישע, הזהיר שאם ברק יפנה יישובים בישע, הוא ירצח. זה מה שהוא אמר בשנת 2000.
אני לא הכרתי את זה מריקלין.
חיפשתי את זה עכשיו.
יש ביניהם אנשים מאוד מסוכנים, וצריך להפריד, באמת, אני עושה את זה בספר בצורה מאוד בהירה. יש ציונות דתית נפלאה. יש ציונות דתית מדהימה. הם בנו איתי את רמת הגולן. הם בנו יישובים בארץ. אני בעצמי עסקתי והקמתי 43 יישובים בישראל. אני מדבר מבית מדם ליבי. ובאמת יש לי ילדים, יש לי נכדים כאן. אני לא רוצה שיקרו שאנחנו נלך לעולמנו באיזשהו שלב, ותשאיר לכם מדינה מחורבנת. אני לא רוצה שזה יקרה.
כשאתה אומר, כשאמרת הלכה לי המדינה ועכשיו גנבו לי את המדינה, אז ככה, בקצרה, אני רוצה שתענה לי על זה. יש פה תהליכים טבעיים שקורים לא רק במדינה שלנו.
ודמוגרפים גם.
דמוגרפים, שהם היו ברורים לנו כבר לפני עשרות שנים. ויכול להיות שמה שבעצם עשה נתניהו משהו בשלטון, הוא פשוט הוציא את זה החוצה. שם לנו את זה מול הפרצוף בניסיון שלו לשרוד כמה שהוא יכול בשלטון. אז הוא עורר את הסנאות האלה שחשבנו שהם, אתה יודע, מתחת לאדמה, ופתאום...
אבל זה יותר מסנאות, זה שאיפות משיחיות, זה לא קשור לסנאה.
זה לא בעיה של סנאה ואהבה, זה בעיה של, באמת של חיים. אנחנו נצטרך לחיות כאן עם אנשים שכנים, אנחנו בשכונה לא כל כך נוחה, לא כל כך נעימה, יש מלחמה של מעל 100 שנה בינינו לבין הערבים. זה לא דבר שיגמר, זה דבר שאנחנו צריכים לחיות איתו.
נקודה לסיום, נקודה לסיום, למרות שדני אומר לי לסיים. רגע, דני, כמה זמן יש לנו?
יש לנו חצי דקה. יאללה,
חצי דקה. לא, דיברת על רבין ואיך שהוא ראה את הדברים, ואתה יודע, היום מאשימים את ההתנתקות בשבעה באוקטובר. מילה רגע על מה רבין חשב על ההתנתקות. זה לא משהו שהוא היה רוצה לקדם.
רבין, אצל רבין לא הייתה השאלה של התנתקות. רבין לא רצה שום צורה ואופן איזושהי הליכה להסכם חד-צדדי. חד-צדדי, הוא לא רצה התנתקות, הוא לא רצה גם שניסוג מרצועת הביטחון ללא הסכם, הוא פחד בדיוק ממה שקרה בצפון, שיורים לתוך החלונות של רטולה ומנרה ומסגב העם. הוא לא רצה שזה יקרה, ולכן הוא לא רצה התנתקות חד-צדדי, לא בעזה ולא לא בלבנון.
אז הנקודה שאני חושבת שחשוב שאנשים יבינו, כי התנתקות היא לא הייתה רעיון של השמאל. לא בביצוע, אבל גם לא רעיונית. זה לא רעיון שהשמאל קידם.
נכון מאוד, את צודקת.
אוקיי, טוב.
שמעון שבס,
לפחות זה.
גנבו לי את המדינה, ספר חדש שלך, בחנויות, דרוש את זה ממוכר העיתונים הקרוב לביתך. שמעון.
גנבו לי את המדינה.
שיהיה לך, שיהיה לכולנו שבת קטע.
זה שם מטריס כמו השם של צבי חזקאלי, אמרתי לכם, הספר שלו. אבל זה עובד טוב.
ביי, שמעון.
תודה רבה, שמעון.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
זהו, אנחנו נגיד תודה רבה לענת גלובוס, לחן ליברמן, למאיה קנולר. יאללה.
ושיהיה סופש דרמטי, משמח, מקל, הלוואי.